אוקיי, טוב, אז היום אנחנו מקליטים באודיו, לצערי, אבל לא נדפק לי פה האינטרנט במחשב. אז אנחנו נתחיל, את זה עוד יש לי, אבל זה בסדר. דיברנו על דין שלא מתכוון, ראינו שהוא קיים בכל התורה. אולי זה דין אחר, כמו שרב חיים אמר, זאת אומרת, זה שני דינים שונים, אפשר לראות את זה כבר בראשונים, אלה שאומרים שלפי רבי יהודה בשבת אינו מתכוון, זה רק איסור דרבנן, אז די ברור שהם בעצם רואים את אינו מתכוון של שבת כדין נפרד. זאת אומרת, רב חיים היה זה שניסח את זה, אבל בעצם הדברים כבר מופיעים בראשונים. אז או שזה שני דינים, או שזה דין אחד שקיים בכל התורה. היום אני רוצה להתחיל את מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה, קודם כל, זה דין שקיים רק בדיני שבת, לא בכל שאר דיני התורה. וזה בעצמו כבר אומר משהו על מקורו של הדין. דיברנו על מלאכת מחשבת, שהדברים שיסודם במלאכת מחשבת אמורים להתקיים רק בהלכות שבת, ולכן בעינו מתכוון קשה לראות בזה דין של מלאכת מחשבת, אלא אם כן אנחנו רואים שיש בשבת דין אינו מתכוון שונה מאשר דין אינו מתכוון של כל התורה. ואז הדין של שבת הוא מדיני מלאכת מחשבת. במלאכה שאינה צריכה לגופה זה דין שקיים רק בשבת, מתבקש לתלות את זה בדין מלאכת מחשבת, אבל כמו שנראה לא בטוח שזה נכון, לפחות אפשרי לתלות את זה בדין מלאכת מחשבת. הדוגמה לדבר הזה נמצאת בחגיגה, דף י', דאמר רבי אבא, החופר גומה בשבת ואין צריך אלא להפרה, פטור עליה. כמען? כי רבי שמעון דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. אפילו תאם על רבי יהודה, אתה מתקן, אך המקלקלו. אז מדובר במישהו שחופר גומה בקרקע. הכלל הוא שאם זה בשדה, אז הגומה זה חורש. ואם זה בבית, אז הגומה זה בונה. בסדר? אבל זה לא משנה, או שמדובר בבית, או שמדובר בשדה. בכל מקרה יש פה אב מלאכה. אלא מאי? שאתה עושה את אב המלאכה הזה למטרה אחרת. אתה צריך את החול, לא את הגומה. זאת אומרת, לא צריך את הבניין בבית, או את החרישה בשדה. אתה צריך את האפר, כן. אז מה קורה במקרה כזה? לפי רבי שמעון פטור. וזה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. רבי יהודה, הגמרא לא מביאה פה את דעת רבי יהודה, אבל היא מתייחסת אליה. היא אומרת, יש איזושהי טענה, רבי יהודה, שחולק על רבי שמעון, לא מופיע אגב בשום מקום, הדעה הזאת של רבי יהודה, שהוא אומר שחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל הגמרא בכמה מקומות מניחה שיש רבי יהודה כזה. זאת אומרת שרבי יהודה חולק על רבי שמעון שחייב. ואז אומרת הגמרא, במקרה של חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה, יכול להיות שגם רבי יהודה פותר. למה? בגלל שהוא מקלקל. זאת אומרת, אם אתה לא צריך את הדבר הזה, אתה עושה את זה בשביל החול, אבל בעצם את החרישה בשדה או את הבנייה בבית אתה לא צריך, אז יש פה מקלקל ולכן אתה תהיה פטור. לא מדיני מלאכה שאינה צריכה לגופה, אלא מדיני מקלקל. אז רש"י שמה כותב, חופר גומה, בונה בניין הוא, כן הוא מניח שזה בתוך בית, ואם אינו צריך לה אלא ליטול את העפר, אף על פי שהבניין בנוי, אינו חייב משום בונה. זאת אומרת, את הפעולה של הבנייה הוא עשה, אבל הוא לא יהיה חייב משום בונה, כי הוא לא צריך את הבניין, אלא הוא עשה את זה כדי ליטול את העפר. יש פה מקום להתלבט. אני אמרתי אינו צריך, אבל לא בטוח שאינו צריך. הוא לא עשה את זה בשביל הבניין. מה יקרה אם הוא צריך את הבניין? הוא לא עשה את זה בשביל הבניין, הוא עשה את זה בגלל שהוא היה צריך את האפר. אבל תכלס, טוב מאוד, הוא גם שמח מזה שהיה פה תוספת לבניין. מה עם זה? זה קצת מזכיר את הדיון של פסיק רשע דניחא ליה. נכון? האם פסיק רשע דניחא ליה הופך אותו בעצם כאילו למכוון מלכתחילה? אז לזה נגיע בהמשך. רש"י אומר שאינה צריכה לגופה כגון זה, שאינו צריך לבניין זה. רבי שמעון אמר מילתא יגבה מוציא את המת במיתה לקוברו בשבת, וכאמר רבי שמעון פטור על הוצאה זו שברצונו לא הייתה באה אליו ולא היה צריך לה. כן, מישהו מת לא מת בתוך הבית, הוא בעצם רוצה לפנות אותו מהבית, אז הוא מוציא אותו החוצה. ההוצאה לא נעשתה כדי שהמת יהיה בחוץ, אלא כדי שהמת לא יהיה פה, אוקיי? אז לכן זה מלאכה שנעשה על גופה. אומר רש"י, למה? הוא פטור על לפי רבי שמעון, הוא פטור על ההוצאה הזאת, לפי שברצונו לא הייתה באה אליו, ולא היה צריך לה. הוא היה מעדיף שבכלל המת הזה לא ימות ולא שום דבר. המת הוא מת, מה לעשות? אני צריך להוציא אותו החוצה. אז פה כבר יש איזושהי הנחה מסוימת לגבי ההגדרה של מלאכה שנעשה על גופה, שברצונו לא באה לו. כן? ואנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, לפי רש"י. אפילו תאמה לרבי יהודה דפליג עליהם, מודה באח גומה, דאילו הטעם, הקובר את המת מתקנו, והאי חופר גומה מקלקלו את חצרו. כן, בקובר את המת, אז הוא מתקן את המת, לכן שם רבי יהודה מחייב. אבל פה בחופר גומה, אז רבי יהודה בעצם אומר שהוא מקלקל את החצר, ולכן גם אם מדין מלאכה שנצרה לגופה הוא לא פותר, רבי יהודה, אבל מדין מקלקל הוא יפתור אותו. הזכרתי שאין מקור אמיתי שבו אנחנו רואים את דעת רבי יהודה, אז תוספות מאיר על זה בשבת בדף צדיק ד', תוספות אומר, את המת במיטה חייב, נראה לרי, דמאחה, קימלן בכל דוכתה, דאית לי לרבי יהודה, מלאכה שנצרה לגופה חייב עליה. דמסתמה תנקמה דרבי שמעון, היינו רבי יהודה. כי יהיד הלאל, זה אינו יכול וזה אינו יכול, דתנקמה דרבי שמעון, היינו רבי יהודה, כדי מוכה בגמרא. והרשב"א אומר, דיש להביא מדתנן לאל, כן, זה לא הרשב"א הספרדי, זה הרש מבעלי התוספות. דיש להביא מדתנן לאל, רבי יהודה אומר, אף המוציא משמשי עבודה זרה, דאב המלאכה שנעשה על גופה. בקיצור, יכול להיות שיש איזשהו מקור עקיף לזה שרבי יהודה חולק על רבי שמעון, אבל לא משנה כרגע מה המקור, ברור שיש רבי יהודה כזה. הגמרא מניחה של מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, כמו המחלוקת ביניהם שאנחנו מכירים בינו מתכוון. כן? מחלוקת מקבילה, רבי שמעון פותר גם פה וגם פה, רבי יהודה מחייב גם פה וגם פה. עכשיו, מה קורה במלאכה שנעשה על גופה מבחינה הלכתית? אז לפי רבי יהודה חייב, במלאכה שנעשה על גופה, בלי המקלקל, כן? בהנחה שהוא לא מקלקל, אז הוא חייב. לפי רבי שמעון, יש פה איסור דרבנן. רואים הלשון של רבי שמעון, רבי שמעון פותר. פותר פירוש הדבר, פטור אבל אסור, נכון? יש איסור דרבנן, זה בניגוד לאינו מתכוון. שבאינו מתכוון זה מותר לגמרי, לפי רבי שמעון. אוקיי? ולפי רבי יהודה, באינו מתכוון של שבת, אז זה איסור דרבנן לחלק מהראשונים. אינו מתכוון של כל התורה, זה אסור מן התורה. האינו מתכוון של שבת, זה איסור מדרבנן, במלאכה שנעשה לגופה זה איסור דאורייתא. זאת אומרת, כל אלה הם אינדיקציות לזה שדין מלאכה שנעשה לגופה ודין אינו מתכוון הם שני דינים שונים. זאת לא אותה מחלוקת. גם לפי רבי שמעון זה לא אותו דין, וגם לפי רבי יהודה זה לא אותו דין, לפחות לפי חלק מהראשונים. אוקיי? האמת שיש מהאחרונים שצידדו בזה שמלאכה שנעשה על גופה זה איסור תורה, או איסור דרבנן יותר חמור, כן? שולחן ערוך הרב כותב שמלאכה שנעשה על גופה היא איסור יותר חמור משאר השבותים. למה? כי יש מצבים, אם אתה תעשה את זה לגופו, אתה יכול להגיע לאיסור תורה. ולכן החמירו יותר באיסור דרבנן שמלאכה שנעשה על גופה, יותר משאר השבותים, אבל עדיין הוא תופס איסור דרבנן. אבל יש פני יהושע, שאני פעם התארתי אותו, אני לא זוכר כרגע איפה הוא, אני אביא מקור שמצטט אותו רק, שהוא רוצה לטעון שיש ממש איסור תורה במלאכה שנעשה על גופה. אתה רק פטור מקורבן. זאת אומרת, אין חיוב מיטה וקורבן, אבל זה איסור תורה. כי אין איסור שבות לפי הרמב"ן שדיברנו עליו, יש איסורי תורה שהם לא איסורי מלאכה בשבת. אז הפני יהושע רוצה לטעון שמלאכה שנעשה על גופה זה לא סתם יותר חמור כמו שאומר שולחן ערוך הרב, משאר השבותים, אלא זה ממש איסור תורה. רק אין מיטה וחטאת. מה? איפה אפשר לראות לזה השלכה? יש פרק בשבת, פרק י"ז, לגבי כל כתבי הקודש. כן? כל כתבי הקודש מצילים אותם מפני הדלקה. כשפורצת דלקה בשבת, אז יש איסור לחבות את הדלקה, ויש איסור להציל דברים מהדלקה. להציל את הרכוש שלי מתוך הדלקה, אני אמור לתת לבית שלי להישרף על כל תוכנו, כל תחולתו, אוקיי? בשבת. למה? זה גמרא אומרת, גזירה שמא יכבה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יבוא לחבות את השריפה, ולכן לא יתירו לו להציל את הדברים, כי ברגע שהוא יתחיל להציל, הוא כבר יהיה בהול על ממונו, הוא יחבא את הדלקה, הוא ישכח איפה הוא נמצא, הוא יחבא את הדלקה, ולכן אסרו להציל דברים. כך פוסק הרמב״ם, נפלה דלקה בחצר בשבת, אינו מציל כל מה שיש בחצר לחצר אחרת, שבאותו המבוי, אף על פי שערבו, גזרה שמא יחבא הדלקה כדי שיציל. מפני שאדם בהול על ממונו. אתם רואים, אם לא ערבו, אז יש איסור דרבנן בעצם ההצלה, אז אין מה לדבר. אבל אם כן ערבו, אז אין איסור דרבנן. כן, אבל עדיין אסור לך להציל, מחשש שמא תבוא לחבות. כן, לפיכך גזרו שלא יציל אלא מזון שהוא צריך לו לאותה שבת, וכלים שהוא צריך להשתמש בהן בשבת, ובגדים שיכול ללבוש, שנמצא מתייאש מן הכל, ואינו בא לידי כיבוי. ואם לא ערבו, אף מזונו וקהיליו אינו מציל. אז על זה שואל קובץ על יד, ואף דרב הפסק כי רבי שמעון במלאכה שאינה צריכה לגופה. כן, רב הפוסק כמו רבי שמעון, ככה אנחנו פוסקים, במלאכה שאינה צריכה לגופה לפי רוב הדעות, במלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, פוסקים כמו רבי שמעון. אם ככה זה איסור דרבנן, לפי הרמב״ם זה לא קשה, כמו שאנחנו נראה עוד מעט, כי הרמב"ם פוסק מלאכה שאינה צריכה לגופה כרבי יהודה, שזה סור תורה. אבל הדין הזה מופיע בגמרא, זה לא קשור לרמב"ם. מה יעשו עם זה כל הראשונים שפוסקים כמו רבי שמעון? אז הוא אומר, יש לומר דשבות חמירו, כמו שכתב הרב המגיד בהלכה כבב, ואחי מוכח בירושלמי וכו'. זאת אומרת, דשבות יותר חמורה. מה הבעיה פה? הבעיה פה אומרים ככה, לך אסור להציל את הדברים, שמה תבוא לחבות. ואם תבוא לחבות, מה יקרה? נגיד שתחבא. הכיבוי הוא איסור דרבנן. למה? כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אתה מחבא, אבל אתה לא, בדרך כלל כיבוי עושים כדי לייצר פחם. זה מלאכה הצריכה לגופה בכיבוי. אם אתה מחבא למטרה אחרת, לא בשביל לייצר פחם, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אם ככה להלכה שפוסקים כמו רבי שמעון, לרוב הראשונים שפוסקים כמו רבי שמעון, אז זה איסור דרבנן. אם זה איסור דרבנן, אז יש פה גזרה לגזרה. אוסרים עליי להציל דברים מהבית, שמה אני אבוא לחבות. אבל גם אם אני אבוא לחבות, זה רק איסור דרבנן. אז זה גזרה לגזרה. אז הוא אומר, אז קודם כל זה שבות יותר חמור. לכן בכל זאת גזרו. זה אפשרות ראשונה. ויין מה שכתבתי, לא יודע מה זה השין יוד הזה, מה שרצה פני יהושע לחדש, זה מלאכה שאין צריכה לגופה, איסור תורה יש בו לכולי אלמה. גם רבי שמעון אומר שזה איסור תורה. הוא אומר שאין לזה סקילה וחטאת. וזה איסור תורה. ואם זה איסור תורה, אז אפשר לגזור אטו מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי זה לא גזרה לגזרה. זה גזרה אטו דאורייתא. תם במאמר מוסגר, כן, אתם שואלים, אני שואל את עצמי, נגיד שאתה נפל לצריפה, כן, בבית שלי. כל הבית שלי עומד לעלות באש עם כל רכושי על האדמות, אוקיי? אני עומד להישאר עירום ועירייה. מה אתם אומרים? אני לא אעבור איסור דרבנן, כן, כיבוי, לחבות, אני כבר לא מדבר על להציל כמה סעודות, מזון החוצה, לחבות את האש. שמה? בסדר, עושה פטנטים. אין לי פטנטים, אין לי כלים ממים, אין לי שום דבר. מה אני עושה במצב כזה? אומר לאחרים. אמירה לגוי זה גם כן שבות איסור דרבנן. אמנם שבות יותר קלה.
אצל אחרים אין חשש שיחבו.
אתה אומר שאני... הבנתי, אבל זה לא... פטנט יפה, אבל לא מכיר מישהו שהציע את ההצעה הזאת. באופן עקרוני נראה שאסור. אפילו כתוב במשנה שם, בפרק כל כתבי הקודש, כתוב שם, הקטן שבא לחבות, אין אומרים לו קבה ואל תחבה, מפני שאין שביתתו עליך. זאת אומרת, זה רק דיון על קטן, על גדול כנראה אסור להגיד בכל מקרה. מה? לא, בסדר, זה פטנטים. אני מדבר עכשיו, אין, לא סבק פיקוח נפש, אני חי שם לבד, הבית שלי בודד, אף אחד אחר לא יישרף, הכל בסדר. עכשיו, אני אומר, אני שואל שאלה אמיתית. זאת אומרת, יש איסור דרבנן שאני אמור לעבור, ואז אני מציל את כל רכושי על האדמות. זאת אומרת, אני הולך להיות דלפון. מאחרי השריפה הזאת כל חיי. על איסור דרבנן, נעשה את זה בשינוי, במלאכה שנצלה לגופה. מה, באמת מישהו לא יכבה? אתם רוצים להגיד לי? אני תמיה בעניין הזה. מה? איסור תורה, לא יודע. אני חושב שכן, יהיו אנשים שלא יחבו. איסור דרבנן, במקום הפסד מרובה לעבור על איסור דרבנן, זה התירו, בהרבה מאוד מקומות התירו את זה. אני בכלל, אני חשבתי פעם יותר מזה. אז יש, אז הרבנן אומרים לי, כן, אבל פה אל תעבור, זה גוף האיסור דרבנן, לא איסור כיבוי. איסור דרבנן אומר לך, פה אתה צריך לא לחבות. אם אני אחבא על מה אני עובר, לא רק על הכיבוי שמנחש הצרה לגופה, אלא על האיסור הזה עצמו שלא לחבות. כן? אז אני אומר, בסדר, גם על איסור דרבנן הזה אני אעבור. זה עדיין איסור דרבנן, נכון? יש תוספות בשבת, בדף ד', הגמרא מדברת שם על מדביק פת בתנור. כן? מישהו ידביק פת בתנור, והפת עומדת להיאפות, ועכשיו, אם הוא ירדה את הפת, אז הוא ניצל מאיסור סקילה, נכון? כי בעצם הפת לא תיאפה. אם הוא ישאיר את הפת בפנים, אז הוא חייב סקילה. עכשיו, הרדיעה, חוכמה היא ואינה מלאכה. רדיעת הפת ותקיעת שופר, חוכמה היא ואינה מלאכה. זה איסור דרבנן. אז הגמרא דנה שמה, האם מותר לי לרדות את הפת כדי להינצל מאיסור סקילה? זאת אומרת, תוספות, מה אף אחד לא ישמע בקולנו? לא יכול להיות שאנחנו נאסור את זה על מישהו. מה מישהו באמת ישמע בקולנו? ולא ירדה את הפת, ואחרי זה יסקלו אותו. כי הוא, אני אומר, הוא ידביק את הפת בעדים והתראה, כן, איסור סקילה, ממש. אוקיי? הוא לא ישמע בקולנו, ולכן ברור שזה לא אסור. אז אני שואל, אז ופה כן? לא יודע. נשמע לי מאוד מוזר. בכל מקרה, אבל לענייננו, מה שכתוב פה, זה ש... לפי הפני יהושע, מלאכה שאינה צריכה לגופה זה איסור תורה. ולכן, יותר ברור למה גזרו לא לחבות, כי זה לא גזרה לגזרה, זה גזרה שמה יבוא לאיסור תורה. אבל דעה הרווחת היא שזה איסור דרבנן, אולי איסור דרבנן יותר חמור, שאומר שולחן ערוך הרב או היהודי הזה פה, אבל זה איסור דרבנן. עכשיו אני רוצה טיפה להסתכל על המחלוקת הזאת, עוד לפני שנכנסים ממש לפרטים, להסתכל עליה קצת מלמעלה. ראינו שיש שתי מחלוקות בין רבי יהודה לרבי שמעון. מחלוקת אחת זה לגבי אינו מתכוון, מה שדיברנו בשיעורים הקודמים. מחלוקת השנייה זה מה שאנחנו פוגשים כאן, לגבי מלאכה שעצרה לגופה. קשה להתעלם מהדמיון בין שתי המחלוקות. אני אומר יותר מזה. עצם העובדה שהגמרא מניחה שיש תנא שחולק על רבי שמעון והתנא הזה הוא רבי יהודה, למרות שאין לזה שום מקור כמו שתוספות העיר קודם, בעצמה אומרת שכנראה הגמרא הבינה שאם יש פה תנא שחולק על רבי שמעון במלאכה שעצרה לגופה, זה כנראה אותו תנא שחולק עליו ואינו מתכוון, רבי יהודה. כי זה כנראה מחלוקות בנות דוד, כן? מחלוקות קרובות, מחלוקות אחיות. והשאלה היא מה היסוד המשותף לשתי המחלוקות. אז יש אחרונים שרצו לטעון שבשתי המחלוקות בעצם הדיון הוא בשאלה האם הולכים אחרי המעשה או אחרי הכוונות. הכוונות, המחשבות, העניינים הסובייקטיביים או העניינים האובייקטיביים. לפי רבי יהודה, אם עשית את המעשה, אתה חייב. לא אכפת לי אם התכוונת לזה, התכוונת לאור, רצית את זה, לגופה, לא לגופה. עשית את הפעולה האסורה, אתה חייב. זאת אומרת, רבי יהודה הולך אחרי מה שעושים. רבי שמעון הולך אחרי המחשבות, הכוונות, אם התכוונת לזה ולא לזה, אז למרות שעשית, אתה פתור. זה מותר, ואין לו מתכוון. ומלאכה שעצרה לגופה, אם עשית את זה לצורך זה ולא לצורך ההוא, אז אתה פתור. אז חשוב המימד הסובייקטיבי, המימד שבמחשבתו של האדם, ולא רק מה שהאדם עושה. יש כאלה אפילו שתולים את זה בזה שרבי שמעון הוא רשב"י, כן? איש הנסתר. אז הוא עוסק בדברים הנסתרים, לא רק הדברים הגלויים זה המעשה. אני עשיתי את המעשה, זה מה שגלוי, המעשה נעשה. אז רבי יהודה, שהוא כאילו איש הנגלה, אז הוא הולך אחרי מה שרואים, רואים שעשית את המלאכה, אתה חייב. רבי שמעון אומר, לא, אני מסתכל גם בנסתר, מה שעומד בכוונות של האדם שעשה את המעשה הזה. כן, ברור. רק בגלל שזה פסיק רשע, אבל בעינו מתכוון פתור. זה המקרה שבעינו מתכוון. וגם זה, אולי ניחא לי, לא ניחא לי, זה תלוי בערוך. יש, הביאו לזה, אני אפילו לא זוכר מי המקור לזה, אבל זה דבר נפוץ, הרבה מביאים את זה. גמרא בשבת בדף למד ג', ומה עיקרו לראש המדברים בכל מקום? דיית ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, ויתיב יהודה בן גרים כמיו. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהן של אומה זו. תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. כן, הרומאים. כמה, איזה מעשים יפים הם עושים. רבי יוסי שתק. נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן. תקנו שווקים, להושיב בהם זונות. מרחצאות, לעדן בהן עצמן. גשרים, ליטול מהן מכס. כן? הלך, כן? האם להודות לממשלה על זה שהיא עשתה את כביש 6, או שזה בעצם רואים בשביל התשלום? זאת אומרת, אז אין מה להודות להם. אז הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, נשמעו למלכות, אמרו יהודה שאילה התעלה, יוסי שתק יגלה לציפורי, שמעון שגינה יארג, ואז הוא ברח למערה והסיפור של המערה. גם פה, מה אנחנו רואים? רבי יהודה אומר, מה שהם עשו הרומאים, זה מעשה טוב. מה אכפת לי למה הם עשו, מה הכוונות שלהם? זה מה שהם עשו. רבי שמעון בוחן אותם לפי הכוונות שלהם, מה הם בעצם רצו להשיג. ממש כמו שאנחנו רואים פה בהלכות שבת, במלאכה של הצגה לגופה ואינו מתכוון. יש גם באותו דבר גם במחלוקת אם דורשים טעם הדקרה. לפי רבי יהודה לא דורשים טעם הדקרה, לפי רבי שמעון דורשים טעם הדקרה. מה רבי יהודה אומר? מה שכתוב זה מה יש. מה שאני רואה בעיניים, זה מה שיש. רבי שמעון אומר לא, בוא נסתכל מה הטעם הכתוב, מה הוא רוצה להשיג. פרשנות תכליתית. אז עוד פעם, רבי יהודה הולך אחרי מה שרואים, ורבי שמעון הולך אחרי הכוונה של הדברים. למה הם מכוונים? לא רק בשאלה מה נוכח לי מול העיניים.
מי פוסק מה זה טעם
הדקרה? כן. איך אני חושב? איך אני יודע? תמיד ההיגיון שלי אתה יכול לשאול איך אני יודע.
הרעיון שבקרה אתה לא יכול לדעת תמיד.
למה לא? למה לא? מה? אתה לא משתמש בראש שלך כשאתה לומד הלכה? איך אתה יודע זה נכון? זה מה זה הכלים שיש לי. אם הקדוש ברוך הוא לא מרוצה מזה, שייתן לי כלים יותר טובים. זה מה שיש לי. מה אני יכול לעשות? טוב, אני לא נכנס עכשיו לשאלת הטיימד אקרא, זו שאלה שגם עליה יש להעריך תובה. בכל אופן, אז אם באמת, המחלוקות קשורות זו לזו, ובעצם שתיהן יושבות על אותה נקודה, השאלה אם אתה הולך אחרי המעשה שנעשה, או שאתה דן גם בכוונות ובמטרות ובמשמעויות בגברה, כן, במחשבה של האדם, אז הייתי מצפה שזאת תהיה מחלוקת אחת. הייתי מצפה שהדינים יהיו אותם דינים, ראינו שהדינים הם לא אותם דינים. נכון? לפי רבי יהודה, מלאכה שעצה על גופה חייב. אינו מתכוון, לפי חלק גדול מהראשונים, זה רק איסור דרבנן בשבת. וגם לפי רבי שמעון, אינו מתכוון מותר לגמרי. מלאכה שעצה על גופה זה איסור דרבנן. פטור אבל אסור. זאת אומרת, זה לא אותו דבר, מלאכה שעצרה על גופה ואינו מתכוון. יותר מזה, יש מחלוקת בין הפוסקים. הזכרתי את זה כבר. הרמב״ם והירי והריף, לפי חלק מהראשונים, יש מחלוקת ראשונים איך פסק הריף. אבל אולי גם הריף, פוסקים כמו רבי יהודה, במלאכה שעצרה על גופה. באינו מתכוון פוסקים כמו רבי שמעון כולם. אבל במלאכה שעצרה על גופה, יש פוסקים שפוסקים כמו רבי יהודה. עכשיו, אם זאת הייתה אותה מחלוקת, אז איך הרמב״ם פוסק כמו רבי שמעון ואינו מתכוון, וכמו רבי יהודה במלאכה שעצרה על גופה, זאת אותה מחלוקת. שיחליט, האם הולכים אחרי המעשה, או שהולכים אחרי הכוונות של, של האדם. תראו את הרמב״ם. הרמב״ם בפרק א' מלכות שבת, הלכה ה' עד ז'. דברים המותרים לעשותן בשבת, ובשעת עשייתם אפשר שתעשה בגללן מלאכה. ואפשר שלא תעשה, כן, זה לא פסיק רשע. אם לא נתכוון לאותה מלאכה, הרי זה מותר. כיצד גורר אדם מיטה וכיסא ומגדל וכיוצא בהן בשבת, ובלבד שלא יתכוון לחפור חריץ בקרקע בשעת גרירתן. ולפיכך, אם חפרו הקרקע, אינו חושש בכך, לפי שלא נתכוון. וכן מהלך אדם על גבי הסבים בשבת, ובלבד שלא התכוון לעקור אותם, לפיכך אם נעקרו אינו חושש, ורוחץ ידיו באפר הפירות וכיוצא בו, ובלבד שלא התכוון להשאיר השיער, לפיכך אם נשר אינו חושש, פרצת חוקה וכו'. הלכה ואהב, עשה מעשה ונעשית בגללו מלאכה, שוודאי תעשה בשביל אותו מעשה, פסיק רישה, כן? אף על פי שלא נתכוון לה, חייב, שהדבר ידוע שאי אפשר שלא תעשה אותה מלאכה. כיצד? הרי שצרח לראש אוף לשחק בו לקטן, וחתך ראשו בשבת, אף על פי שאין סוף מגמתו להריגת האוף בלבד, חייב, שהדבר ידוע שאי אפשר שיחתוך ראש החי ויחיה, אלא המוות בא בשבילו, וכן כל כיוצא בזה, אז אינו מתכוון בפסיק רשע חייב, אבל בלי פסיק רשע פטור, או מותר, הוא פוסק כמו רבי שמעון. בהלכה זין הוא אומר, כל העושה מלאכה בשבת, אף על פי שאינו צריך לגופה של מלאכה, חייב עליה. ואת אינו מתכוון, מותר. אבל מלאכה שעצה לגופה, חייב. כיצד? הרי שקיבה את הנר בפני שהוא צריך לשמן או לפתילה, כדי שלא יעבד, או כדי שלא יישרף, או כדי שלא ייבקע חרס של נר, חייב. מפני שהכיבוי מלאכה, והרי נתכוון לחבות. ואף על פי שאינו צריך לגוף הכיבוי, ולא קיבה אלא מפני השמן או מפני החרס או מפני הפתילה, הרי זה חייב. לכן המעביר את הקוץ 400 ברשות הרבים, המחבט הגחלת כדי שלא יזוקו בהן רבים, חייב אף על פי שאינו צריך לגוף הכיבוי או לגוף העברה, אלא להרחיק ההיזק, הרי זה חייב, וכן כל כיוצא בזה. אז הרמב״ם פוסק בעינו מתכוון שמותר, כרבי שמעון, במלאכה שעצר לגופה שחייב, כמו רבי יהודה. אז זה אומר בעצם שהרמב״ם בבירור, ואמרתי כבר, בדעת התנאים עצמם רואים את זה, אבל הרמב״ם בבירור רואה את זה כשתי מחלוקות שונות, בלתי תלויות. באחת מהם הוא פוסק כמו רבי שמעון, בשנייה הוא פוסק כמו רבי יהודה. האם זה אומר שכל מה שאמרתי קודם לא נכון, שיש לזה שורש אחד לשתי המחלוקות של רבי שמעון ורבי יהודה? לא בהכרח. אפשר להסביר בשתי צורות. אפשרות אחת, יכול להיות שיש פה איזשהו פערי דרגות. זאת אומרת, יש נתק משמעותי בין העשייה לבין המחשבה של האדם, שזה כבר באמת פותר גם לפי הרמב״ם. זה אינו מתכוון. מלאכה שלא צריכה לגופה זה נתק פחות משמעותי, ושמה הוא כן חייב. ואז יוצא שהמחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי שמעון היא באמת בשתי רמות הנתק, אבל אתה יכול להעביר את הקו באמצע, למרות שזאת אותה מחלוקת. בשתי המחלוקות השאלה היא האם להתייחס למימד הסובייקטיבי. אבל זה לא אומר שבשתיהן צריך לפסוק אותו דבר. יכול להיות שכשהמימד הסובייקטיבי מאוד מרחיק לכת, אז זה מותר, ואם לא, אז זה חייב חטאת. זה אסור. או חייב, לא אסור. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, וזה נושא שאני לא אכנס אליו כאן, אפשר לראות, יש לי באתר, תראו אחרי זה בסיכום. באופן כללי, אנחנו מוצאים בכמה מקומות, שגם כשיש שיש מחלוקת אחת בין שני תנאים, שהיא בבירור מחלוקת אחת, לא כמו פה, שזה נראה שתי מחלוקות שונות בגמרא עצמה. אפילו במקום שזה בבירור מחלוקת אחת, יש פוסקים שיפסקו כמו תנא א' במקרה ראשון, וכמו תנא ב' במקרה השני. למרות ששני התנאים, כן, שלמרות ששני התנאים אומרים שהמחלוקת היא אותה מחלוקת. ושניהם אומרים שמקרה א' ומקרה ב' הוא אותו דבר. ועדיין אנחנו יכולים לפצל את הפסיקות. ולמה זה ככה? זה כבר הערה, נקרא לה, מטה הלכתית. השאלה היא, למה אנחנו מייחסים את הסמכות של התלמוד? כן? כשיש מסקנה הלכתית בגמרא או עמדה הלכתית בגמרא, היא מחייבת. מה מחייב בה? מה שמחייב בה זה הפסיקה, או מה שמחייב בה זה גם התשתית הרעיונית של הפסיקה. זאת אומרת, הסיבה למה פסקתי ככה. עכשיו, אם אני מבין שהסיבה למה פסקתי ככה היא חלק מהסמכות שיש לגמרא, אז אי אפשר לפצל פסיקות. בישעז אתה יוצא דלא כמן. אתה לא, לא כמו תנא א' ולא כמו תנא ב', כי השניהם מסכימים ששני המקרים הם אותו דבר. אחד אומר חייב, השני אומר מותר. אבל שניהם מסכימים שזה אותו דבר. ואתה, שאתה פוסק מקרה א' כך ומקרה ב' כך, אתה אומר זה לא אותו דבר, זה נגד שני התנאים. אתה לא יכול ללכת נגד שני התנאים. אבל אם אתה מבין שהסמכות היא בשורות התחתונות, מה שנפסק להלכה בגמרא זה מחייב. אני לא מתחייב לשאלה למה זה נפסק ככה, ואני לא מחויב לטעמים שהחזיקו בהם התנאים. אני מחויב להכרעות שלהם. אם זה ככה, ברגע שיש לי דעה תנאית שתומכת בהתר או באיסור שלי, אז זה בסדר. אז לא הלכתי נגד סמכותו של התלמוד. ושבסופו של דבר יש טענה שאומר שמותר במקרה א', ויש טענה שאומר שאסור במקרה ב'. נכון? זה טענה אחר, אז מה? נכון שהעמדה המצורפת של מקרה א' וב' לא מתאימה לאף אחד משני התנאים. אני הולך לא כמען. בסדר, אני לא צריך. אני לא צריך לאמץ משנה עקבית של טענה. אני צריך רק שההכרעה ההלכתית שלי לא תהיה חזיתית נגד הכרעה הלכתית של הגמרא. והיא לא. נכון? כן. לפחות מבחינת הסמכות. יכולים כולם להגיד שאנחנו דורשים טעם הדקרה, אבל כי למשל, אתה יכול לדרוש טעם הדקרה בלי להיכנס לפסיקה מפוצלת. נגיד אם אני שואל במה נחלקו שני התנאים, נגיד שבמקרה שלנו, אני שואל במה נחלקו רבי שמעון ורבי יהודה, ואז אני מסיק מזה כל מיני מסקנות, לא במחלוקות האלה, אלא בהקשרים אחרים. אני יכול להסיק מזה מסקנות, זה גם דרישת טעם הדקרה. ועדיין אני יכול לפסוק כמו אחד מהם לכל אורך הדרך. אז זה לא זהות. אוקיי, אז זה לגבי המהות של המחלוקת. עכשיו אני רוצה באמת להיכנס קצת לעניין הזה של ההבחנה. בעצם, מלאכה שלא צריכה לגופה דומה לאינו מתכוון. אתה עושה פעולה אחת, שהיא כשלעצמה מותרת, יחד עם זה נעשית פעולה אסורה, שאליה אתה לא מתכוון. כן, חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה, הוא מוציא אפר וחופר גומה. רק הוא לא מתכוון לחפירת הגומה, אלא להוצאת האפר. אז למה זה מלאכה שלא צריכה לגופה? זה ממש אינו מתכוון. מה זה שונה מגורר ספסל ויוצר חריץ? מה?
בגורר ספסל.
זה בגורר ספסל,
לא, רואים שהוא עושה משהו, זה קורה אגם, משהו קורה, זה לא
באמת
משהו.
למה? אני עושה חריץ באמצעות הספסל.
כן, אבל בגורר ספסל, הוא לא עושה חריץ.
פה אני מוציא חול.
זה העניין, מוציא חול זה המלאכה.
גם גורר ספסל זה המלאכה. אתה יכול לחרוש לא עם ספסל, אז מה? אבל פה, במקרה המסוים הזה... לא, אני חורץ חריץ עם ספסל, זה המלאכה שבה אני עוסק.
אבל אני לא עושה את זה, אני גורר ספסל.
לא, אני חורץ חריץ עם ספסל, לא?
אני לא, אתה תשאל אותו בן אדם מה אתה עושה, אני אגיד לך, אני
גורר ספסל. תשאל אותו פה מה אתה עושה, הוא יגיד לך, אני מוציא חול.
אבל פה תשאל אותו, האם אתה חופר, הוא יגיד לך, כן, אני חופר. למה אתה חופר? יש לי סיבות מוזרות.
זה מוזר, אז גם פה...
הוא יגיד לך, אני חורש.
למה לא?
ברור שהוא ידע שהוא לא חורש.
לא, גם פה הוא... עוד פעם, יש הבדל במה שהוא עושה. מה שהוא צריך, ברור, בשני המקרים הוא צריך את היתר. אבל כשאתה שואל, אתה חורץ? ודאי שאני חורץ. מה זאת אומרת? אני חורץ עם הספסל.
אני כאן עושה את הפעולה הסבירה ומתכוון לעשות את הפעולה הסבירה, יש לו פשוט מטרות שונות. ובספסל הוא לא מתכוון בכלל לפעולה הסבירה, פשוט אין לו דרך לעשות את זה בלי שגם זה קורה.
גם אני בכלל לא מתכוון לחפור, אני רק רוצה את החול. אין לי דרך להוציא חול בלי לייצר חור. מה לעשות?
זה התפלטות. הוא רוצה לחפור.
לא, הוא לא רוצה לחפור, הוא רוצה להוציא חול.
פשוט הסיבה שהוא רוצה לחפור היא לא בשביל לעשות גומה.
טוב, אנחנו חוזרים על עצמנו, אני לא רואה את ההבדל באופן חד, עוד מעט נראה שזה כנראה מה שאומרים כמה מהראשונים, האחרונים. אבל זה קשה.
זה הבדל כאילו הטכני, לפני שאומרים פרשנויות.
לא, אני חושב שדווקא טכנית אין פה הבדל. זה רק פרשנויות, לדעתי. אבל תכף, נראה עוד רגע. אז בעצם אנחנו צריכים לעשות את ההבחנה בין שני הדברים. עד עכשיו דיברתי בגדול, מהגמרא נראה זה שתי מחלוקות שונות. בכלל דעת רבי יהודה לא ברור איפה היא נמצאת. אבל שתי מחלוקות שונות. אמרתי, יכול להיות שיש קשר ביניהם, על זה דיברתי עד עכשיו. אבל כשמסתכלים על התוכן של המחלוקות, זה באמת אומר דרשני. באיזה מובן הן שונות? למה זה לא אותו דבר? למה בכלל יש שני מושגים כאלה? מלאכה שיצאה לגופה ואינו מתכוון. זה לכאורה אותו דבר. אז רבי אברהם בן הרמב״ם מובא בכסף משנה, על הלכה זין שם ברמב״ם שקראנו, והוא אומר ככה, ההפרש שיש בין מלאכה שאינה צריכה לגופה ובין פסיק רישא ולא ימות הוא דלגבי פסיק רישא אינו מכוון למלאכה כל עיקר אלא שהיא נעשית בהכרח כגון שסגר פתח ביתו והיה שם צבי שהוא לא כיוון לשמירת הצבי לצוד אותו אלא שהמלאכה נעשית בהכרח אבל מלאכה שאינה צריכה לגופה הוא מתכוון לגוף המלאכה אלא שאינו מכוון לתכליתה מיסוד הרב רבי אברהם החסיד אז פה מאוד דומה לניסוח שלך, הוא בעצם אומר שבאינו מתכוון אתה בעצם עושה שתי פעולות שונות. אתה עושה פעולה אחת ונעשית במקביל פעולה נוספת. בפסיק רשע היא נעשית בהכרח, לא בפסיק רשע היא לא נעשית בהכרח, אבל נעשית פעולה אחרת. במקרה של מלאכה שאינה צריכה לגופה, אתה עושה מלאכה אחת, לא שתיים. רק התוצאות הן תוצאות שונות, או בניסוח אחר אני אגיד כך, נדמה לי לפחות שמה שכתוב פה, וגם במגן אברהם, שבאינו מתכוון זה בעצם שתי מלאכות שלא כל אחת יש תוצאה. אתה גם חורש וגם גורר ספסל. תוצאת החרישה זה שיש חריץ בקרקע, תוצאת גרירת הספסל זה שהספסל עבר מקום. אוקיי? זה ששתי פעולות שלא כל אחת יש תוצאות. תוצאה. אני עושה את הפעולה המותרת, יחד עם זה נעשתה הפעולה האסורה, השאלה אם בהכרח או לא בהכרח, זה שאלת הפסיק רשע. במלאכה שאינה צריכה לגופה זה לא שתי פעולות, זאת פעולה אחת שיש לה שתי תוצאות. אבל את הפעולה האסורה אני עשיתי. רק עשיתי אותה לא לצורך התוצאה האסורה, הצריכה לגופה, כן, החור בקרקע, אלא לצורך תוצאה מותרת. הייתי צריך את החול, את האפר. אז ההבדל הוא בשאלה אם זה שתי פעולות של כל אחת יש תוצאה, או זו פעולה אחת שיש לה שתי תוצאות. אבל בתוך דבריו, אני רוצה לחדד כמה נקודות. קודם כל, הוא לא שואל מה ההבדל בין אינו מתכוון לבין מלאכה שיצרה לגופה. הוא שואל מה ההבדל בין אינו מתכוון בפסיק רשע לבין מלאכה שיצרה לגופה. למה? כי אינו מתכוון בלי פסיק רשע, הוא יודע מה ההבדל בין זה לבין מלאכה שיצרה לגופה. מה ההבדל? שזה לא פסיק רשע. ושאתה גורר ספסל, הרי מדובר בקרקע כזאת שלא בטוח שיבצר חריץ, נכון? כי אם בטוח שיבצר חריץ, זה פסיק רשע וזה אסור. המחלוקת בין רבי שמעון לבין רבי יהודה, זה כשאתה גורר ספסל בקרקע כזאת שלא בטוח שיבצר חריץ. זה לא פסיק רשע. שם יש מחלוקת. לפי רבי יהודה אתה חייב, לפי רבי שמעון מותר. או אסור או חייב, זה מחלוקת ראשונים, ולפי רבי שמעון מותר. בחופר גומה ואינו צריך אלא להפרה, כשאתה מוציא את החול, בהכרח נוצר חריץ. זה לא שיש קרקע שבה אם תוציא את החול לא ייווצר חריץ. אין דבר כזה. הוצאת החול מחייבת חריצת חריץ או יצירת בור. גומה. אוקיי? מה זה אומר? שקודם כל יש הבדל בסיסי בין אינו מתכוון לבין מלאכה שנצרה לגופה. שמה? שמלאכה שנצרה לגופה, התוצאה האסורה קורית בפסיק רשע. מבחינת אינו מתכוון, זה היה צריך להיות חייב. כי מודל רבי שמעון בפסיק רשע. עכשיו רק השאלה, בסדר, אבל זה עדיין שני מושגים. אינו מתכוון בפסיק רשע. במלאכה שאינה צריכה לגופה, זה שני מושגים שונים. והשאלה, מה ההבדל ביניהם? והראיה, שאינו מתכוון בפסיק רשע, לפי רבי שמעון חייב, ומלאכה שאינה צריכה לגופה, לפי רבי שמעון, זה איסור דרבנן. איפה אתה רואה את זה זה רבי אברהם בן הרמב״ם? איפה יש פה קלקול?
שאומר שמלאכה שנצרה לא מתכוון לגוף המלאכה אלא שאינו מכוון לתכליתה, וזה כאילו הורס כבר את המלאכה שם, ושם אנחנו לא צריכים להתייחס בכלל לבן אדם, כי הוא בכלל לא בפרשה, הוא משהו אחר.
לא, אבל עדיין השאלה היא למה?
כאילו פה יש לי קלקול, פה יש לי משהו שהורס.
מה זה פה? אני אומר, תגדיר את המצוות, לא, לפני ההסברים. אני שואל, מה ההבדל בין המקרים? אז למה זה שני מקרים שונים? אחרי זה אני אחפש הסברים, למה זה קל וזה חמור.
זה נכון, כן, אני סתם אומר, הוא כאילו מעבר לזה שהוא מפריד בין המקרים, הוא גם כאילו רומז שיש סיבה למלאכה
שנצחה. בסדר, זה דיון אחר. אני שואל קודם כל את השאלה על עצם ההגדרה של המצב. למה זה מוגדר כמצב שונה? אינו מתכוון עם פסיק רשע מול מלאכה שנצחה לגופה. אז תשימו לב, קודם כל, אז הבדל ראשוני שהוא מניח שזה לא פסיק רשע, באינו מתכוון. ומלאכה שרצה לגופה זה תמיד בפסיק רשע. אלא שזה כמובן מעורר שאלה נוספת, אם זה פסיק רשע, אז למה לא חייב? הרי מודה רבי שמעון בפסיק רשע. מה אתה רוצה להגיד, שמלאכה שרצה לגופה זה פשוט אינו מתכוון עם פסיק רשע? אבל אינו מתכוון עם פסיק רשע, רבי שמעון אומר שחייב. ומלאכה שרצה לגופה זה רק איסור דרבנן. לכן הוא שואל את השאלה, לא מה ההבדל בין אינו מתכוון למלאכה שרצה לגופה, אלא מה ההבדל בין פסיק רשע למלאכה שרצה לגופה. אוקיי? עכשיו, אם זה כך, אז היה מקום, נפתחת פה האפשרות להסבר אחר, לפני שאני נכנס להסבר שלו. אנחנו זוכרים את הארוך ואת הראשונים שהולכים בשיטתו, שבפסיק רשע דלא ניחא ליה, באמת יהיה פטור. נכון? ואז יכול להיות שההבדל הוא באמת, שפשוט במלאכה שרצה לגופה, זה לא ניחה לי. בפסיקרי שבעינו מתכוון כשאתה חייב, זה רק שניחה לך. ואז יוצא ככה. בעצם, יש רק אינו מתכוון בתורה. אין מלאכה שרצה לגופה. כשזה בפסיקרי ש... אם זה לא פסיק רשע, אנחנו רק את רבי שמעון ורבי יהודה. אנחנו הולכים לפי רבי שמעון, פוסקים לפי רבי שמעון שמותר. אבל אם זה פסיק רשע, אז תלוי. אם זה ניחה לו, אז מודה רבי שמעון בפסיק רשע ולא ימות. אז חייב. אם זה לא ניחה לו, זה מה שנקרא מלאכה שרצה לגופה. פסיק רשע זה לא ניחה לי, זה פשוט... זה המשמעות מלאכה שרצה לגופה. קודם כל, לפי רשי, היינו מחלוקת רשי ותוספות, ולא אכפת לי. את יכול שגם לא אכפת לי, נקרא לא ניחה לי. אז אפילו, כרגע אני מחפש רק אופציה, לא אומר שלפי כולם זה ככה. אז זה מספיק לי. אבל מעבר לזה, אתה יכול להגיד, אז הנושא הוא קינטה, שמדובר, כשלא נוח לו, בגומה.
אם זה כאן חסר מנספר, כאילו, החלק הכי חשוב, לא כתוב
כמו
אני בכלל צריך
כדי
שזה
יהיה
לא ניחה לי.
אבל זה תראה, יש, אני אראה לכם את הגמרא עוד פעם. תסתכלו על הגמרא בחגיגה. שאיתה התחלנו, תראו. תראו את הגמרא בחגיגה שאיתה התחלנו. אתם רואים? אפילו תמה לרב יהודה, אתה מתקן, אחה מקלקלו. פה בחופר גומה ולא צריך אלא להפרה, גם רב יהודה מסכים. למה? כי הוא מקלקל. בסדר? זאת אומרת, ההנחה היא כנראה שעובדתית מדובר פה באמת שזה נקרא קלקול מבחינתו. כי אם זה לא היה קלקול, אז למה להניח שהוא רוצה את זה רק בשביל החול? הוא כנראה רוצה את זה גם בשביל הגומה. בטח עם הענן סעדי של תוספות, זוכרים? שהניחותה בעצם יוצרת ענן סעדה שהוא כנראה התכוון. אז אומר, ברגע שלא ניחה לו, הוא כנראה לא התכוון. לא, אבל למה הגמרא דוחה? הגמרא דוחה כי היא מניחה שמדובר פה שלא ניחה לו בגומה. למה היא מניחה את זה? הרי מדובר פה גם כשכן ניחה לו. כנראה שהגמרא מניחה שמדובר שלא נוח לו. אז אני אומר, אז אם ככה...
זה
אז אני אומר, אז יכול להיות שאם ככה, אז אני יכול עכשיו לדחות גם את מה שאתם אומרים, בדיוק באותה צורה. מה שהחופר גומה ואינו צריך אלא להפרה, מדובר באופן כזה שהוא לא רוצה את, את, את הגומה, שהוא מקלקל את הגומה.
יכול להיות, אבל אם כל הרעיון היה של מבנך שנצחה לגופה, של המחלוק הזה היה, שזה לא
מי חלק. זה, על זה מדובר. לא, לא צריך, זה מה שכתוב. הטענה היא, חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה, מה זה אומר? הוא לא צריך את הבור, הבור זה קלקול, מה אתה צריך בורות בבית? ברור שזה קלקול, אלא אז למה הוא עושה את זה אם הוא סתם מקלקל? כי הוא צריך את האפר. זאת אומרת, אז למרות שהוא עשה פה בור, כיוון שזה מקלקל, אז זה לא, לא ניחה לו, אז זה לא, זה לא, לא חייב. נגיע, השאלה של המקלקל מול אינה צריכה לגופה אותה לעשר. שהוא אמר, נגיע עוד ליחס בין מקלקל לבין לא ניחה. מה, עוד פעם? כן. נו, ולכן? אז? אני אומר, אבל זה היה מותר מצד מקלקל או שמלאכה שנה צריכה לגופה? אנחנו מנסים להסביר מצד מלאכה שנה צריכה לגופה. והטענה היא שמלאכה שנה צריכה לגופה זה פשוט פסיקה שאתה לא ניחה לי. יש אגב כמה וכמה ראשונים, בתוספות בכמה מקומות כותבים, שפסיקי שדה לא ניחה לי, זה מלאכה שנצאה לגופה. זה, הם מזהים את שני הדברים האלה. אז לפי השיטות האלה, לא צריך את רבי אברהם בן הרמב״ם. לפי השיטות האלה, מלאכה שנצאה לגופה היא שייכת לפרשת אינו מתכוון. אינו מתכוון כשזה לא פסיק רשע מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. כשזה כן פסיק רשע, אז בניחה לי רבי שמעון אומר חייב, בלא ניחה לי, זה מלאכה שנצאה לגופה. בסדר? לפי זה יוצא, אבל כמובן שלפי רבי יהודה, מה יקרה במלאכה שאינה צריכה לגופה? הרי חייב לפי רבי יהודה. זה יוצא שהפסיקה שדלוניך עליה לפי רבי יהודה חייב. למרות שבעינו מתכוון רגיל, זה רק איסור דרבנן לפי חלק גדול מהראשונים. כן, לפי רבי יהודה, לפי רבי שמעון מותר לגמרי. לפי רבי יהודה זה איסור דרבנן בשבת. אינו מתכוון בשבת. זה איסור דרבנן לפי חלק גדול מהראשונים. עכשיו, מה קורה באינו מתכוון? פסיק רשע דלא ניחא לי. האם זה מחזיר אותי חזרה להיות כמו אינו מתכוון רגיל? ככה הייתי חושב. פה אנחנו רואים שלא. אינו מתכוון לא. בשבת עצמה, לפי חלק גדול מהראשונים, זה רק איסור דרבנן. וכל התורה זה חייב. עכשיו, בפשטות הייתי אומר שפסיק רשת דלא ניחא ליה מחזיר אותי להיות לא מתכוון, ומה שתגיד בלא מתכוון תגיד גם פה. לפי מי שמזהה את זה עם מלאכה שעצה על הגופה, יוצא פה דבר מעניין, שבאינו מתכוון רבי יהודה אומר שזה איסור דרבנן, לפי אותם ראשונים שאומרים את זה. אבל בפסיק רשת דלא ניחא ליה, שזה בעצם מלאכה שעצה על הגופה, רבי יהודה אומר שחייב. ממש חייב, לא רק איסור דרבנן. אוקיי? אז זה בסדר. זה לא נורא, אבל צריך לשים לב שזה מה שקורה. בכל אופן, רבי אברהם בן הרמב״ם לא מקבל את זה. הוא לא תולה את זה בניחותא. הוא אומר, אז מה ההבדל בין פסיק רשא לבין מלאכה שעצה על הגופה? ועל זה הוא אומר שבפסיק רשא אתה עושה שתי פעולות, שאחת מהן נעשית בהכרח מכוח השנייה, אבל עדיין אתה עושה שתי פעולות. במלאכה שעצה על הגופה אתה עושה פעולה אחת שיש לה שתי תוצאות, למען שתי מטרות או שתי תוצאות. אוקיי? וזה ההבדל ביניהם. ולכן הוא בעצם אומר, במילים אחרות, שמלאכה שאינה צריכה לגופה לא שייכת למסגרת הדיון של אינו מתכוון. זאת פרשה אחרת. מה שהצעתי קודם זה אומר שמלאכה שאינה צריכה לגופה זה בסך הכל אחד הענפים על העץ של אינו מתכוון. אם זה לא פסיק רשע, מחלוקת רבי שמעון רבי יהודה. אם זה כן פסיק רשע, אז תלוי. אם זה ניחלי, אז רבי שמעון מודד שחייב. אם זה לא ניחלי, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה היא בסך הכל אחד הענפים על העץ הזה של אינו מתכוון. לפי ההסבר הקודם שאמרתי, לפי הערוך. לפי רבי אברהם בן הרמב״ם זה לא ככה, הוא כנראה לא תופס את זה ככה, והוא מחפש הבדל מהותי, הוא טוען מלאכה שעצה על הגופה הזאת זה עץ אחר, זה לא ענף על העץ של אינו מתכוון. מלאכה שעצה על הגופה זה לא פסיק רשת לא ניחלי, זה משהו אחר. למה? גם אם לא ניחלי. למה? כי בפסיק רשת ההבדל הוא לא של שכן ניחלו, לעומת הלא ניחלו, אלא שבפסיק רשת זה עדיין שתי פעולות. רק שאחת מהן יוצאת בהכרח מהשנייה, אז אתה חייב. במלאכה שהיה צריכה לגופה, זאת פעולה אחת, שיש לה שתי תוצאות, שאחת מהן אתה רוצה, ואת השנייה אתה לא רוצה. ושם אתה פטור. אוקיי? אז בעצם מבחינתו, מלאכה שהיה צריכה לגופה ואינו מתכוון, זה באמת שתי פרשות שונות. לפי התפיסה של הערוך, או סיעתו של הערוך, זה לא ככה. לפי סיעתו של הערוך, מלאכה שעצה על הגופה זה אחד הענפים על העץ, עץ האפשרויות של אינו מתכוון. למה אני אומר סיעתו של הערוך? כי לפי הערוך עצמו זה לא סביר. הערוך עצמו אומר שפסיקה של דלא ניחא ליה מותר. זה ממש אינו מתכוון, רגיל. זה מותר לגמרי. ומלאכה שעצה על הגופה, פטור. זאת אומרת, יש איסור דרבנן, גם לפי רבי שמעון. אבל למה? מבחינת לא אין הבדל. לא, זה אותו דבר. עוד פעם, לפי התפיסה שהצעתי כאן, המלאכה שעצה על גופה זה אינו מתכוון, זה אותו דבר. זה לא שתי סיטואציות. זה פשוט השם שפסיקה שאתה לא ניחא ליה.
מה שאתה אומר זה נכון, לא, אין בעיה לערוך להגיד שמציאותית, כשיש מלאכה שאינה צריכה גם מהסוג הזה, אז יחמרו יותר. זאת אומרת, אין סיבה שהוא לא יסכים עם זה. זאת אומרת, אם אתה מישהו שסובר שיש סיבה לגזור סתם כי אנשים יכולים לטעות,
אבל מתי גזרו ומתי לא גזרו? מלאכה שהיה צריכה לגופה ופסיקה של דלא ניחא ליה זה אותו דבר.
הערוך יכול להסכים שהחילוק הזה הוא לגיטימי, הוא פשוט לא צריך, הוא לא נזקק לו, ויכול להיות שהוא נכון
לגיטימי. לא, עוד פעם, אז עזור, אז אתה מצרף אותו לפה. אני מדבר לפי האפשרות שאנחנו לא הולכים עם רבי אברהם בן הרמב״ם. ההבדל הוא בשאלה אם זה כן ניחא ליה או לא ניחא ליה. אוקיי? זה ההבדל. אז אני לא צריך את החילוקים של רבי אברהם בן הרמב״ם. כיוון שזה נמצא על העץ שלנו מתכוון. רבי אברהם בן הרמב״ם לא הולך על הכיוון הזה, אז הוא מחפש חילוקים אחרים. שלפי התפיסה הזאת שאומרת שמלאכה שעצה על הגופה היא על העץ של אינו מתכוון, זה לא מסתדר עם הערוך. כי הערוך אומר שהפסיקה של דלא ניחא ליה מותר, זה ממש אינו מתכוון. ואם אתה מזהה את זה עם מלאכה שעצה צריכה לגופה, זה היה צריך להיות איסור דרבנן. אוקיי? אז בכל אופן, בסדר, אבל בשיעתו של הערוך זה בהחלט כן יכול ללכת. בואו נראה קצת בערוך השולחן, בסימן ריש מבית, כמה נקודות חשובות שעולות פה. כבר נתבאר, זה דבר שאין מתכוון ומלאכה שאין צריכה לגופה, ופלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון בכל הש"ס. דרבי יהודה סבירא ליה דבר שאין מתכוון אסור מדרבנן, ומלאכה שאינה צריכה לגופה חייב חטאת. דהוי מלאכה גמורה. כן, הוא מניח שדבר שאינו מתכוון בשבת, זה איסור דרבנן לפי רבי יהודה, לא איסור דאורייתא. זה מחלוקת ראשונים, ראינו את זה. דרבי שמעון סבירא ליה, זה דבר שאין מתכוון מותר לכתחילה, ומלאכה שאין צריכה לגופה פטור מן התורה, דלואה ומלאכת מחשבת כבר במשכן, ובמשכן כשעשו מלאכה, היו צריכים לגוף המלאכה ותכליתה. אבל אסור מדי רבנן. ורבי יהודה חשיב למלאכת מחשבת, ויש לומר בתעמוד, ובוודאי גם במשכן, הייתה כיבוי כדי שריבוי האש לא יקדיח הסממנים. וזהו מלאכה שאין צריכה לגופה. ורב שמעון סביר עלי זה במשכן, ודאי היו זהירים שלא להרבות אש יותר מדי, כמו שכתבו התוספות צדיק ד', ולא היה כיבוי רק לעשות פחמין. וזהו, צריך לגופה. זאת אומרת, הוויכוח הוא בשאלה מה היה במשכן. האם במשכן עשו מלאכות גם לא לצורך גופן, או מלאכות שהן כן לצורך גופן? עכשיו, על פניו, יש בדבריו סתירה פנימית. כי אני שואל את השאלה, מה מגדיר צורך להיות צורך גופה של המלאכה? במושכל ראשון הייתי אומר, מה שקרה במשכן. זאת אומרת, המטרה של לשמה עשו את המלאכה הזאת במשכן, זה מה שנקרא הצורך לגופה. ואם אתה עושה את זה למטרה אחרת, אז זה לא לצורך גופה. אבל ברוך השולחן, לכאורה זה מה שכתוב ברוך השולחן, אבל זה לא נכון. זה לא יכול להיות נכון. למה? כי ברוך השולחן רוצה לטעון שלפי רבי יהודה, עשו במשכן גם מלאכות לא לצורך גופן. אם עשו את זה במשכן, אז זה נקרא צורך גופן, לא? הרי ההגדרה של צורך גופן זה מה שהיה במשכן. אז איך אפשר להגיד שהיו במשכן מלאכות שנעשו לא לצורך גופן? מה ההגדרה של צורך או לא צורך גופן? מה שהיה במשכן, לא? נו, אז אם עשו את זה במשכן, אז זה כן צורך גופן. איך יכול להיות מלאכה שהיא לא לצורך גופן, אבל הייתה במשכן? רואים שלפי ערוך השולחן, צורך גופה ולא צורך גופה, זה לא נקבע לפי השאלה מה היה במשכן. אלא מה? אולי למשל שהדרך הרגילה לעשות את המלאכה זה לדרך הזאת. לא בדיוק במשכן, אלא באופן כללי. נגיד שאני מחבא אש, אז בדרך כלל עושים את זה כדי לייצר פחם. נגיד, לצורך הדיון, אוקיי? במשכן עשו את זה גם למטרות אחרות לפי רבי יהודה, ולכן יהיה חייב גם מלאכה שנצריכה לגופה. אבל ההגדרה מה זה נקרא צריך או לא צריך לגופה, היא לא נקבעת לפי המשכן. נקבעת לפי השאלה איך עושים בדרך כלל מלאכה כזאת. רגע, נגיע עוד מעט. אז
יכול להיות שיכול להיות שמוסכים איתך שפשוט על ניסוח שמפה של מלאכה שאינה צריכה לו, זה ניסוח כאילו המקובל. יכול להיות שהוא סובר שבאמת לפי רבי הוא סובר שזה מלאכה שצריכה לו גופה.
לא, הוא אומר את זה, מה זאת אומרת? הוא אומר שבמשכן נעשו מלאכות שלא לצורך גופן.
כן,
מלאכות שרבי שמעון קורא להם לא לצורך גופן.
מה, זה ויכוח? בשביל המלאכות האלה, אין קטגוריה אחרת שמקובלת לקרוא להם.
אני חושב ש... אז אתה בעצם אומר שהייתה שם מחלוקת עובדתית, מה היה במשכן?
אני לא חושב שזה מחלוקת עובדתית, אבל כן,
אתה יכול להגיד את זה. לא, אני אומר, בדיוק זה הנקודה. אם זאת לא מחלוקת עובדתית, אז זה לא זה. אלא מה כן? יש הגדרה מה נקרא לא לצורך גופה. זה הדרך הרגילה שבה עושים את המלאכה. לאיזה צורך בדרך כלל עושים את המלאכה הזאת? עכשיו, יש שאלה. במשכן עשו דברים גם לצרכים אחרים, שהם לא הצורך הרגיל של המלאכה. לפי רבי שמעון זה לא משנה. עדיין פטור, כי זה לא הצורך הרגיל. לא, אתה פטור לא בגלל שזה לא היה במשכן. אתה פטור כי זה לא... זה כן היה במשכן. אתה פטור בגלל שמלאכה שלא צריכה לגופה, היא לא מלאכת מחשבת, או... כן, זה לא... אתה פטור על זה. לפי רבי יהודה, זה היה במשכן, וכיוון שכך לא אכפת לי שזה לא צריכה לגופה. היא עדיין, היא באמת לא צריכה לגופה, אבל לא אכפת לי. כי מה שחשוב לי זה מה שהיה במשכן. מה אכפת לי אם זה צריכה או לא צריכה לגופה? אוקיי? ואם זה ככה, זה באמת לא ויכוח עובדתי, אלא ויכוח הלכתי.
לפי רבי שמעון, הם היו זהירים. הוא לא אומר...
מה שתוספות אמר. כדי שריבוי האש לא יגדיח הסממנים. לא להרבות האש יותר מדי. זאת אומרת, יש פה כן ויכוח עובדתי על מה היה במשכן. זאת אומרת, שגם רבי שמעון מסכים שאם זה היה במשכן, אז לא היה מפריע לי מלאכה שנצרה לגופה.
ההיגיון הוא להגיד שזה לא היה נקרא מלאכה שנצרה.
כן, אבל...
כמו שהצעת. כאילו, אני לא רואה סתירה בין מה שהצעת ובין מה שהוא באמת אומר. זה פשוט הטרמינולוגיה,
הוא משתמש
בסדר.
לא, זה בעיה. זאת אומרת, אתה צודק בדיוק שלך, הוא באמת מסביר שרבי שמעון חולק על רבי יהודה עובדתית. לא הלכתית. זאת אומרת, הוא טוען שבמשכן לא נעשו המלאכות לצרכים האלה. ורבי יהודה אומר שכן. משמע, שאם במשכן זה היה נעשה גם לצרכים שהם לא לגופם, אז לא היה פטור כזה שמלאכה שנצריכה לגופם. אבל עדיין ההגדרה, מה נקרא צורך גופם ולא צורך גופם, זה השאלה איך עושים את המלאכה בדרך כלל. אוקיי? השאלה אם יש פטור כזה שמערכה של הצלה לגופה, זה תלוי בשאלה, מה עשו במשכן?
אולי הם סוברים שזה בהכרח שפול, שלא יכול להיות, שהם שניהם מסכימים, שלא יכול להיות שעשו במשכן משהו שהוא לא מוגדר נורמלי. שהם אומרים שזה שפול בהכרח, הסברה של מה ש...
עדיין השאלה היא, אבל מה, אז מה, מה מחייב? מה הפרמטר הרלוונטי? זה הולך ביחד בסדר.
אם אתה מניח בתור הנחה ראשונית שזה חייב להיות שפול, אז אתה יכול להגיד את הסיבה הזאת?
לא, זה שואל, מה אתה אומר? אתה צריך להגיד אחד משניהם. מה אתה אומר? מה שחשוב זה מה שהיה במשכן, ומה שחשוב זה הדרך הנורמלית לעשות מלאכה. גם אם זה הולך ביחד, אתה עדיין צריך להגיד לי מה...
אני לא חושב שזה הולך ביחד, אני חושב שהסברה חייבת להיות איזושהי סברה מתחת שהדברים האלה לא יכולים להסתור.
לפי רבי שמעון, כי לפי רבי יהודה כן. לא, לפי רבי יהודה כן. רבי יהודה אמר שעשו את זה במשכן.
כן, אבל אני חושב שמשהו מתכוון, שזה לא, כמו שאמרת, שזה לא מלאכה שמצליחה
לגופה. טוב, אז המינוח שלו מתרוקן מתוכן.
המינוח הוא קצת חלש, פשוט בגלל שהוא מנסה לדבר על משהו מאוד ספציפי.
לא, אז אני אומר, אני חושב שההסבר היותר פשוט לא, שהמינוח זה באמת מה שהוא כותב. שצריך או לא צריך לגופו, לא נקבע לפי המשכן. בסדר? זה... מה? לא, השאלה היא למה הם עשו את זה, מה זאת אומרת? מה הייתה המטרה שלהם כשהם עשו את זה?
נו.
אבל הוא קיבל בשביל הפחמים? נוסעים הוא קיבל בשביל הפחמים, אז זה צריכה לגופה.
נכון.
מה אכפת עם מה שקרה? אז קרה, אז מה אם קרה? אבל הוא קיבל בשביל הפחמים. אז אם הוא קיבל בשביל הפחמים, הוא חייב.
כן, אבל מתוך זה, אם יצא מה שלו...
זאת אומרת, יצא משהו שלו, לא יצאו לו פחמים?
הפחמים יצאו.
נו, אז יצאו, אז גמרנו, אז הוא חייב. מה אכפת לי אם יצא עוד משהו? עכשיו, אז בעצם השאלה, האם המלאכה מוגדרת כצריכה או לא צריכה לגופה, מה שהייתי חושב במושכל ראשון, ויש תוספות בכמה מקומות שאומרים את זה, שזה נקבע לפי השאלה מה היה במשכן, בערוך השולחן לא נראה כך. בערוך השולחן נראה, למרות שהמשכן לכאורה קובע, כי עובדה שרבי שמעון ורבי יהודה חולקים בשאלה מה היה במשכן, אבל זאת לא ההגדרה של צריך לגופה. הגדרה של צריך לגופה זה השאלה, למשל, הצעה, לא כתוב פה, אבל הצעה זה מה שנעשה באופן נורמלי, במלאכה הזאת. לא, זה ברור. הגדרות המלאכה זה לפי מה שנעשה במשכן, זה ברור. אך השאלה במלאכה שאינה צריכה לגופה, ספציפית, האם גם הכלל הזה יוצא מתוך מה שנעשה במשכן, או שזה כלל רוחבי? כן. את הגדרת המלאכות זה לפי המשכן, זה ברור. אבל הספציפית, הדין הזה שמלאכה שאינה צריכה לגופה, הפטור הזה, למה הוא? כי יש פטור כללי שמלאכה שאינה צריכה לגופה, או לא? זה פשוט הגדרת המלאכה. מה שלא היה במשכן לא נאסר. מלאכה שאינה צריכה לגופה לא הייתה במשכן, אז היא לא נאסרת. אתם מבינים שאם אני תולה את הכל בצריך לגופה ולא צריך לגופה במשכן, אז אין לזה באמת שום משמעות, כי בסופו של דבר אז אין פטור שמלאכה שאינה צריכה לגופה. מה שהיה במשכן מחייב, מה שלא היה במשכן לא מחייב, זה הכל. זה שקוראים לזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז מה? זה לא משנה כלום. אתה יכול להגיד שעדיין יש פה איזשהו סוג של חידוש, שאם עשו את זה במשכן למטרה מסוימת, ואני עושה את זה למטרה אחרת, עדיין את הפעולה עשו במשכן, קיבו גם במשכן. זה שאני עושה את זה כדי לחסוך את השמן ולא כדי לייצר פחמים, היה מקום עדיין לחייב אותי, למרות שזה לא היה במשכן. למה? כי כיבוי כן היה במשכן, גם אם הוא לא נעשה למטרה הזאת. אז מבחינת הגדרת המלאכה, הגדרת המלאכה עומדת במה שהיה במשכן. והשאלה האם המטרות נוטלות חלק בהגדרה של המלאכה עצמה. זאת אומרת, עדיין יש פה איזשהו סוג של חידוש. אבל אחרי החידוש הזה, בסוף בסוף, למה אני פטור? אני פטור לא כי יש פטור כזה שבאחד שעצר לגופה, אלא כי זה לא היה במשכן. זה הכל. זה פשוט לא אחת המלאכות שנאסרו. כמובן, אפשר עכשיו לבוא ולשאול, אז למה זאת לא תולדה? הרי גם תולדות לא היו במשכן. והתולדות שדומות לאבות, גם הן נאסרות, בגלל הדמיון לאבות. אז למה שלא נגדיר מלאכה שעצר לגופה כתולדה של מלאכה צריכה לגופה? בסך הכל פה עשיתי כיבוי ושם עשיתי כיבוי. פה למטרה אחת, פה למטרה אחרת. יכול להיות שהבדל במטרות הוא משמעותי. זאת אומרת, הבדל במטרות מונע ממני מלהגדיר משהו כתולדה של משהו אחר. צריך להיות דמיון במטרות בשביל שהם יהיו תולדות. בסדר? טוב, אולי. יש הגדרה אחרת בראשונים לגבי מלאכה שאינה צריכה לגופה, מה מגדיר צורך לגופה ולא צורך לגופה. אז אמרתי בינתיים היו שתי אפשרויות, אפשרות אחת מה שהיה במשכן זה נקרא צורך גופה, מטרות אחרות זה לא צורך גופה. אפשרות שנייה, הדרך הנורמלית לעשות את המלאכה זה נקרא צורך גופה, אם אני עושה את זה למטרה אחרת שהיא לא המטרה הנורמלית זה לא צורך גופה. בחגיגה, כן, נכון. תראו את רש"י, אז הוא אומר שאינה צריכה לגופה כגון זה שאינו צריך לבניין זה, ורבי שמעון אמר מילתא לגבי מוציא את המת במיטה לקוברו בשבת, וכאמר רבי שמעון פטור על הוצאה זו שברצונו לא הייתה באה אליו ולא היה צריך לה. מה הכוונה? ברצותו לא הייתה באה אליו, זה מופיע בכמה מקומות ברש"י, וההגדרה הזאת היא הגדרה נוספת למלאכה שהיה צריכה לגופה, זאת מלאכת סילוק. מה הכוונה? אני מוציא את המת לא כי אני צריך את המת בחוץ, אלא כי אני רוצה שהוא לא יהיה פה. כמו לצורך מקומו, כן, במוקצה. בסדר? ואת אני צריך שהוא לא יהיה פה, אני לא צריך אותו שם.
הייתי רוצה לעשות את זה בלי לעשות את המלאכה.
כן, אם לא היה פה מת, אם לא היה פה מת, לא הייתי צריך גם לסלק אותו, כי היה לי מקום גם בלי לסלק אותו. אוקיי? ברצותו לא בא לו, זאת אומרת, הכי טוב מבחינתי זה שלא יהיה מת. אם יהיה מת, אני מסלק אותו כדי שיהיה לי פה מקום. אבל בעצם זאת רק מלאכת סילוק, זה פותר לי בעיה. או זה מסלק היזק, אוקיי?
ברצותו לא בא אליו, זה הולך על המת, או זה הולך על המלאכה?
לא,
על
המת.
משהו שכאילו,
משהו מתכוון,
ברצותו, הוא היה מעדיף להתפטר
מהמת,
כאילו לשרוף אותו, להעלים אותו בלי
להוציא. לא, כוונה, בסדר, לא משנה. אם לא היה פה מת, לא הייתה בעיה. או אם היית מצליח להעלים אותו אחרת, מה זה משנה? בסוף,
הוא רוצה להפריד את מה שהוא עושה מהמלאכה. כאילו, הוא רוצה לעשות את זה בלי לעשות את ההוצאה.
כן, אבל זה לא משנה אם לא היה פה מת. או שהייתי יכול להעלים אותו אחרת. תכלס, ההוצאה של המת לא נועדה כדי שהמת יהיה בחוץ. מבחינתי, אם לא היה מת, זה היה הרבה יותר טוב. אוקיי? אני לא עושה את זה בשביל המת, אני עושה את זה כדי לסלק בעיה שיש לי פה. דוגמה נוספת לדברים האלה, שהיא שם זה כמעט מפורש, בשבת בדף קוף זין, כן, בצד, בדיוק, צד נחש וכולי, מן טענה, אמר רב יהודה, אמר רב, רבי שמעון נידה, אמר מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. איכא דמתנא לה, אהה, כן, זה מי שצד לצורך היה, אם אתה צד שלא לצורך, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. איכא דמתנא לה, אהה, המפיס מורסה בשבת אם לעשות לה פה חייב, אם להוציא ממנה ליכה, פטור. מן טענה, אמר רב יהודה, אמר רב, רבי שמעון נידה, אמר מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. ואיכא דמתנא לה, אהה, הצד נחש בשבת, אם יתעסק בו שלא ישכנו, פטור. אם לרפואה, חייב. מן טענה, אמר רב יהודה, אמר רב, רבי שמעון נידה, אמר מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. זאת אומרת, אם אתה צד משהו, כדי שהוא לא יזיק אותך, לא שאתה צריך אותו, אתה לא צריך אותו. אתה רק מסלק היזק. אתה חושש שהוא יזיק אותך, שהוא ימשוך אותך או משהו כזה, ולכן אתה צד אותו. אתה לא צד אותו כי אתה צריך אותו. אז זה מלאכת סילוק. ברצותו לא בא לו. אם לא היה פה נחש, זה היה הכי טוב. בסדר? אם אני צריך את הנחש הזה לצרכיי, אז אני כן רוצה שיהיה פה נחש, ואני צד אותו. אני צד אותו כי אני רוצה נחש. להרוג יתוש, לא משנה, כן? כל פעם שאתה צד או הורג בעל חיים, בשביל שהוא לא יזיק לך, זה מלאכה שהיה צריכה לגופה. עכשיו, כל המצבים האלה זה ממש מלאכת סילוק, נכון? אתה בעצם עושה את הפעולה, אבל אתה עושה אותה לא כדי שהבעל החיים יהיה מת, או כדי לצוד אותו, כדי שיהיה לך את הבעל חיים, אלא כדי שהוא לא יאיים עליך. לסלק איזשהו היזק שצפוי לך. עכשיו, לפי ההגדרה הזאת, שימו לב שוב פעם, את הצורך גופה של המלאכה, או לא צורך גופה, אנחנו לא צריכים את המשכן עכשיו. נכון? קודם אמרתי, שברוך השם לכן משמע, שלא המשכן מגדיר מה זה נקרא צורך גופה ולא צורך גופה. אז שאלתי, אז מה כן מגדיר? אמרתי, אפשרות ראשונה שהעליתי סתם בסברה. הדרך הנורמלית לעשות את המלאכה, זה מה שנקרא צורך גופה. אם אתה עושה את זה לצורך אחר, זה לא צורך גופה. פה יש הצעה אחרת. הצעה הזאת אומרת, שאם אתה עושה את זה כדי לצורך סילוק היזק, או לסלק בעיה, זה נקרא מלאכה שהיה צריכה לגופה. עוד פעם, שימו לב, זה לא קשור למשכן בכלל. לא קשור למשכן. אלא אם אתה עושה, יכול להיות שבמשכן גם עשו את זה, תיאורטית. אוקיי? יכול להיות שגם במשכן עשו את זה. שצדו נחשים כדי שלא ינשכו אותי. אבל עדיין אני אהיה פטור. למה אני אהיה פטור? לא כי זה לא היה במשכן. אני אהיה פטור כי מלאכת סילוק היא מלאכה שהיה צריכה לגופה. זה לא מלאכת מחשבת.
איך זה מסתדר עם סילוק עם חוסר גופה?
יפה. אני בדיוק עומד להעיר על זה. ההגדרה הזאת שחוזרת ברש"י בכמה מקומות היא לא פשוטה. זאת אומרת, יש מצבים שבהם קשה להעמיס את ההגדרה הזאת. למשל, חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. כשאני חופר את הגומה, אז ברור שאני לא עושה את זה כדי לסלק משהו, לסלק איזה בעיה או היזק. אני לוקח את החול ויוצא את גומה. אוקיי? לכן במקרה ההוא קשה מאוד להעמיס את ההגדרה של רש"י שזה סילוק היזק שברצותו לא בא לו. מה, אם היה לי חול בבית ולא הייתי צריך לחפור אותו, אז לא הייתי חופר, זה נכון לכל המלאכות בשבת. אם היה לי צבי בבית, אז לא הייתי הולך לצוד צבי. מה? מה זאת אומרת קלקול? לא, הפוך. אנשים אומרים, זה לא קלקול, זה סילוק היזק. זה תיקון, אבל זה תיקון לא בגוף הדבר, אלא זה רק לסלק היזק. אז אני אומר, יש מצבים או יש דוגמאות של מלאכה שהיה צריכה לגופה שקשה להעמיס את ההגדרה הזאת של רש"י. וזה מתחיל לפתוח פתח, ואולי עוד נדבר על זה בהמשך, לזה שההגדרה אולי יותר מורכבת. במקומות שבהם, זה מחזיר אותנו להערה שלך בהתחלה, או מה שבעצם פשט רבי אברהם בן הרמב"ם. במקומות שבהם ברור שעשיתי פעולת החפירה. אז שם הבעיה היא לא הסילוק, אלא השאלה היא לאיזה צורך עשיתי את הפעולה. כי עשיתי פה פעולת חפירה. אבל אם אני עכשיו מסלק את הנחש, אני צד את הנחש כדי שהוא לא יהיה פה, אז שם הסיטואציה יכולה להיות, דווקא שם בעצם אולי זה פחות מוצלח, נגיד במחבה בשביל ליצור פחם, אוקיי? כשאני מחבה בשביל ליצור פחם, אז שם הכיבוי בעצמו כדי לייצר את הפחם הוא בעצם רק כדי לסלק בעיה, נכון? זאת אומרת, בסופו של דבר, האש כשלעצמה לא מפריעה לי, רק אני, אם האש נמצאת פה אני לא יכול להשתמש בפחם, אז אני מסלק את האש, מחבה את האש, כדי... אבל הוא מכבה את האש. לא, הוא מכבה אבל את האש. הוא רוצה לסלק את האש כדי שהוא יוכל להשתמש בפחם. הוא לא מסלק את הפחם, הוא מסלק את האש. אבל אני מסלק את האש כדי להשתמש בפחם. למה? אני כן צריך.
הוא צריך רק שיהיה את הפחם.
לא, אני צריך שהאש תסתלק, כי אני לא יכול להשתמש בפחם בלי זה. כשהאש בוערת, יש בתוך הפחם. אני לא צריך לסלק את האש כדי שיהיה פחם. אני צריך לסלק את האש כדי שהוא יוכל להשתמש בפחם.
זאת אומרת שהפעולת הכיבוי אש היא בשביל יצירת הפחם.
בשביל יצירת או בשביל הנגשת הפחם?
לכאורה זה נקרא גם עשיית פחם.
ברור, גם בחופר גומה ואני צריך להפרע, בשום מקרה אתה לא יכול להפריד. אמרנו שמלאכה שהיה צריכה לגופה היא תמיד פסיק רישה. אין דרך להפריד את שתי התוצאות זו מזו. אוקיי? לכן אני אומר, יש פה רמז לזה, שההגדרה של רש"י של מלאכת סילוק או שברצותו לא באה לו, יכול להיות שהיא לא הגדרה מלאה. וחופר גומה ואינו צריך אלא להפרה, זה לא מלאכת סילוק, ועדיין זה מוגדר כמלאכה שעצרה לגופה. למה? אולי בגלל ששמה יש באמת שתי תוצאות ברורות, נגיד סילקתי את הנחש, אולי זאת ההגדרה. כשסילקתי את הנחש, אין שתי תוצאות. יש לי נחש ביד, צדתי אותו, או הרגתי אותו, לא משנה. זה התוצאה היחידה שיש. העובדה שאין עליי עכשיו איום היא לא תוצאה. אני לא יכול להצביע עכשיו על איזושהי תוצאה בעולם, הנה אין עכשיו איום עליי. זה מצב שלילי, זה מצב נגטיבי. אוקיי? תוצאה שיש פה לפניי זה רק נחש מת, או נחש ניצוד.
אולי זאת במקרה באמת, כאילו, מה שאמרת עשיתם, אולי זה בדיוק
לא, אבל בחופר גומה ולא צריך אלא להפרה, זה שתי תוצאות חיוביות, זה בדיוק הבעיה.
נכון, לא, אותה בעיה, אבל אני אומר כאילו, מה שאמרת זה סילוק נזק, יכול להיות שאפשר להכיר את זה להגיד שזה באופן כללי, מטרה שהיא שלילה, כאילו על זה רש"י מדבר.
כן, ברור, זה אני אומר, זה נקרא סילוק ברצותו לא בא, לא סילוק נזק. אבל השאלה היא למה בחופר גומה ולא צריך אלא להפרה, זה גם כן מלאכה שעצרה לגופה, הרי שם זה לא סילוק. אני אומר, כי שם יש שתי תוצאות. ותוצאה אחת קיימת ותוצאה אחת, שתי התוצאות קיימות. השגתי גם את הבור. לא שלא השגתי את הבור, כי אני לא מעוניין בו, בסדר? אז יכול להיות שזה מלאכה שחסרה לגופה גם בלי קשר לסילוק. את מלאכות הסילוק, מה קורה? שם אני צדתי נחש, והתוצאה שיש בעולם זה נחש ניצוד, אין תוצאה נוספת בעולם. אין על האיום, אבל זה לא תוצאה, זה משהו נגטיבי. אז יש נחש ניצוד, על זה אתה צריך לתת לי הסברים למה אני לא חייב. צדתי, והתוצאה היא שהנחש ניצוד, ואין תוצאה אחרת להשליך את זה עליה. אני אומר, טוב, שמה הבעיה היא שזה מלאכת סילוק. בחופר גומה ואינו צריך אלא להפרה, למרות שזה לא סילוק, זה מלאכה שהצרה לגופה, כי שם באמת יש שתי תוצאות. ויש לי ביד תוצאה שהיא תוצאה מותרת. יש לי את החול. יש גם את התוצאה האסורה, ויש לי תוצאה מותרת. אז אני יכול להגיד, תשמעו, אני עשיתי את זה בשביל תוצאה מותרת. בנחש אין לי תוצאה מותרת שאני יכול להגיד, אני עשיתי את זה בשביל זה. אוקיי? אין את זה. יש רק את התוצאה של הנחש הניצוד. לכן אני צריך להגיד, טוב, אבל זאת מלאכת סילוק. אוקיי? בואו נמשיך עם ארוך השולחן. ולעניין דינה, במקום שבו יש לך רק תוצאה אחת מהפעולה, למשל נחש ניצוד, אוקיי? אז במקום כזה, אז אתה לא יכול להגיד שאני רציתי את התוצאה המותרת ונעשתה גם תוצאה אסורה. אין תוצאה מותרת בעולם. נו, אז אתה צריך להיות חייב. אז אני אומר, לא, כיוון שהתוצאה שקיימת בפניך היא רק נעשתה בשביל הסילוק, זה נקרא מלאכה שעצרה לגופה. בחופר גומה ולא צריך אלא להפרה, יש לך שתי תוצאות בעולם, יש בור ויש אפר. אז במצב כזה, גם אם זה לא מלאכת סילוק, זה מלאכה שעצרה לגופה. כי אני יכול להגיד, מה אתה רוצה? אני יוצאתי אפר. אני לא חפרתי בור, נכון? יש פה גם בור. אבל יש פה אפר מול העיניים. אני, במקום שבו אין תוצאה מותרת מול העיניים, אז צריך לשלול איכשהו את התוצאה האסורה. למה היא לא מחייבת אותי? בסדר? ולעניין דינה, הנה בדבר שאין מתכוון, פסק השס להדיה כרבי שמעון שאומר, והעידנה דסבירה לי כרבי שמעון, שרי אפילו לכתחילה. יש פה איזושהי השמטה כנראה. אבל לעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה, לא יפסק ההלכתה להדיה, ורבותינו בעלי התוספות והרייבת והרמב"ן והרשב"א, כולם פסקו כרבי שמעון, גם במלאכה שאינה צריכה לגופה. חדה משום דרבה בריש פרק נוטל, סבירה לי כרבי שמעון, ועוד בשילי שבת וכולי. וגם דעת הריף נראה כן, וטעמה, כן, גם דעת הריף נראה שכמו הרמב״ם, שמלאכה שעה צריכה לגופה, כן, הרמב״ם, כן, הרמב״ם פוסק כרבי יהודה, וגם דעת הריף, כן, שמלאכה שעה צריכה לגופה חייב. הזכרתי כבר שבדעת הריף יש מחלוקות, בעל המאור ורמב״ן, מגיד משנה, אבל הוא אומר שדעת הריף גם נראית ככה, וטעמה הוא לפי כללי השס, רבי יהודה ורבי שמעון, הלכה כרבי יהודה. ואב דרב הסביר עלי כרבי שמעון, מכל מקום מי כאמוראי דסביר עלי כרבי יהודה. כן, רב סובר כרבי יהודה בכמה מקומות. אז לכן יש אמוראים שסוברים כמו רבי יהודה, לכן זה שרב הסובר כמו רבי שמעון זה לא אומר. ועוד במשנה קבע רבנו הקדוש במשנה דעת המת במיטה חייב כרבי יהודה, הוא סתמה בלשון רבים. וזה שאמרו בכל שבת הלכה כרבי שמעון, נעת אמרה בענייני מוקצה הירי. ואל תשליך את זה לענייני מלאכה שאינה צריכה לגופה. ומהו מלאכה שאינה צריכה לגופה, אומר ארוך השולחן, כגון שעושה המלאכה איסור, ואין צריך לה לתכליתה של האיסור, אלא לתכלית אחר. כגון שחופר גומה והאיסור הוא החפירה, והוא אין צריך לה גומה כלל, אלא צריך להאפר, וצריך לגופה הוא כשצריך לה גומה להצניע בה או להשתמש בה, וכן המחבא את הנר והמלאכה הוא הכיבוי, ואם צריך לתכלית הכיבוי, והיינו לעשות גחלת, מקרי צריך לגופה. אבל אם אין צריך לגחלת, אלא שיחוס על השמן או על הפתילה או על הכלי, מקרי אין צריך לגופה. וכן המעביר את הקוץ דלת עמוד ברשות הרבים, וכולי, אלא מסלקו במקומו כדי שלא יזוקו ברבים, מחבא גחלת שלא יזוקו ברבים, הווה אין צריך לגופה, וכן צד נחש שלא ישכן, עוד המלאכה היא הצידה, והוא אין צריך לצידה כלל. וכן כל כאי גבנה. ובמשכן, כשעשו המלאכה, שוב פעם חוזרים למשכן. ובמשכן, כשעשו המלאכה, היו צריכים לתכלית המלאכה. מה הוא מתכוון פה? עוד פעם אפשר להתלבט. כי הרי מה שהוא אמר עד עכשיו, הוא אומר שאני לא צריך אותה לתכלית המלאכה. מי קובע מה תכלית המלאכה? כשאני חופר גומה ולא צריך אלא להפרה. זאת אומרת, אני לא צריך לתכלית המלאכה, כי אין פה, כי אני לא צריך את הגומה, אני צריך את האפר. או אולי תכלית המלאכה היא האפר. למה החלטת שתכלית המלאכה היא הגומה? המשכן? מה קובע שתכלית המלאכה של חפירה זה דווקא הגומה ולא האפר?
אין מלאכה
האיסור,
השאלה איך אתה יודע שזה לא אחד מהעובדות בהנחה. איך קבעו את זה? הרי זה הגוף אנחנו דנים.
העניין של האיסור, דווקא מה שאנחנו יודעים קודם, שיש איסור של בונה, שהוא בונה פה, ולכן אם אני לא עושה את האיסור, זה לא צריך
להיכנס. השאלה למה? הרי אני אומר, למה? בוא תו...
יש איסור, לפני זה אין לי איסור, אין לי...
לא, אבל אם אני מוציא את החול מהקרקע, אז גם כן חפרתי. רק חפרתי בשביל החול. זאת אומרת לי, כן, אבל זה לא לתכלית המלאכה, כי תכלית המלאכה זה אגומה.
יש אחד למתת מלאכות איסור תורה.
אבל אני שואל, מאיפה באה רשימת הלמתת מלאכות? אני שואל עליה, אל תביא לי ראיות מהלמתת מלאכות. אתה אומר לי, כי בלמתת מלאכות מופיע חופר, למה לא מופיע מוציא אפר? כי במשכן לא היה? אולי, לא יודע. אולי ההגדרות של המלאכות זה מה שהיה במשכן. הנה עוד פעם הוא מכניס את המשכן הרי, זה מה שהוא אומר. ובמשכן כשעשו המלאכה היו צריכים לתכלית המלאכה. אז מה, המשכן הוא ההגדרה? תכליות המלאכה מוגדרות, המטרות של לשמן היא נעשתה במשכן? או שלא? זאת קביעה עובדתית. תכליות המלאכה זה מה שאמרנו למעלה, זה מה שעושים בדרך כלל את המלאכה לשמה. ובמשכן יש לו הנחה עובדתית שבמשכן זה תמיד קרה לתכלית הזאת. זאת עוד הנחה. אבל לא שהמשכן הוא זה שמגדיר מהי תכלית המלאכה, כמו שדייקנו בהלכה הראשונה של הלכה כף חט. גם שם דייקתי את אותו דבר. אז גם פה אפשר להגיד את זה. וגם רש"י סביר עלי כן, וזה שכתב במשנה דתמת במיטה וזה לשונו, זה מלאכה שאין צריך אלא לסלקה מעליו וברצונו לא באה לו, כן? אין זה אלא הסבר. כלומר, לתכלית המלאכה אין צריך ולא היה רצונו לזה. ואת רש"י לא מתכוון להגיד שההגדרה של מלאכה שאינה צריכה לגופה היא סילוק. זה מקרה פרטי שכשאתה לא עושה את זה לתכלית המלאכה. זה לא הפשט של רש"י לדעתי, אבל ככה הוא אומר. מה שגורם לו לזה כנראה זה הקושי שאתה שאלת קודם. כי אם אני אומר שלפי רש"י ההגדרה היא מלאכת סילוק, אז באמת חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה, לא ברור למה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה לפי רש"י. שם זה לא סילוק. לכן אומר האור השולחן, כנראה גם רש"י לא מתכוון שההגדרה של מלאכה שאינה צריכה לגופה זה מלאכת סילוק. אלא מלאכת סילוק זה רק דוגמה. זה דוגמה למלאכה שלא נעשתה לתכליתה האסורה. ומה מגדיר את התכלית האסורה? כנראה לא המשכן, אם אני... כי הוא אומר שיכול להיות שנעשה במשכן עצמו. אז מה כן? אני אומר לך רגילה לעשות את המלאכה, מה שאמרתי למעלה. ודד המפורסם בכל השעס, דף על גב, זה דבר שאין מתכוון אפילו לרבי יהודה אינו אלא איסור דרבנן, ולרבי שמעון מותר לכתחילה וכן הלכה כמו שכתבנו. מכל מקום זהו בדבר שאפשר שתעשה המלאכה ואפשר שלא תעשה. אבל בדבר שבהכרח שתעשה המלאכה, אף רבי שמעון מודה שחייב מן התורה, זה הפסיק רישא. וכן אמרו בשעס בכמה מקומות, מודה רבי שמעון פסיק רישא ולא ימות. וזה לשון הרמב״ם בפרק א', הוא מביא עכשיו את הציטוט של הרמב״ם שראינו. ויש בזה שאלה גדולה. זה הציטוט של הרמב״ם שכבר ראינו, אז אני מדלג. ויש בזה שאלה גדולה. איך אפשר להתחייב לרבי שמעון על פסיק רישא, הכיוון שאינו מחייב, מכוון לה, פשיטה שאין צריך לתכליתה. ואם כן, אבי, על כל פנים, מלאכה שאינה צריכה לגופה. בעצם השאלה של רבי אברהם בן הרמב״ם. אז הוא אומר, ומדברי רבותינו בעלי התוספות בשבת, נראה דאחי פירושו. דכל פסיק רישא דענן סעדי דניחא לי חייב, אף שאינו מכוון לזה. ובעל כורח הוי כמכוון לזה. וכל דענן סעדי דלא ניחא לי בזה, כלומר שאינו מעלה ומוריד, הוי כמלאכה שאינה צריכה לגופה. ולשיטת הערוך, כל פסיקה של דלא ניחא לי, מותר אפילו לכתחילה, אין שם. הוא רומז לזה שלפי הערוך זה לא הולך. אבל רש"י ז"ל כתב להדיא, דרב שמעון מודה במידה דלא אכפת לי, אם יתרמי או לא. אלא אם כן רוצה דווקא ההפך, שלא תעשה מלאכה זו, אין שם. מה זאת אומרת? אז הוא אומר ככה. פה מופיע ההסבר שאמרתי למעלה, הרי על קושיית רבי אברהם בן הרמב״ם. מה ההבדל בין פסיק רישא לבין מלאכה שהיה צריכה לגופה? אז רבי אברהם בן הרמב״ם אומר, שזה הוא מביא אותו בסימן בהלכה למד ג' פה. הוא מביא את רבי אברהם בן הרמב״ם. אבל פה מה הוא אמר קודם? מה שהוא אמר קודם, מה שאני הצעתי קודם. ושיכול להיות שלפי הראשונים שהולכים בדרכו של הערוך, הקושייה של רבי אברהם בן הרמב״ם לא עולה. כי ההבדל בין פסיק רישא לבין מלאכה שהיה צריכה לגופה זה פשוט שזה ניחא לי וזה לא ניחא לי, זה הכל. זה ענף על העץ של אינו מתכוון. ולכן פה הוא מביא את זה בתור תירוץ לקושיית רבי אברהם בן הרמב״ם. אמרתי, בשיטה, הוא עצמו מעיר על זה, שבשיטת הערוך עצמו זה לא הולך. כי לפי הערוך עצמו פסיק רישא דלא ניחא לי מותר לגמרי. ואם אתה מזהה את זה עם מלאכה שהיה צריכה לגופה, זה היה צריך להיות אסור מדרבנן. בשיטת הרמב״ם זה ודאי לא הולך, כי הוא פוסק במלאכה שהיה צריכה לגופה כרבי יהודה, שחייב. בפסיק רישא דלא ניחא לי, אתה רוצה להגיד שפטור. בסדר? אז לכן, בשיטת הערוך עצמו זה לא הולך, אבל זה הולך בשיטת הראשונים שהולכים בדרכו. אלה שהראשונים שהולכים בדרכו ואומרים שהפסיקה של דלא ניחא לי, הוא אמנם לא חייב, אבל הוא אסור מדרבנן, יכול להיות שהם יזהו את זה עם מלאכה שיצרה לגופה. ואז ההבדל בפסיקה של מלאכה שיצרה לגופה, זה בשאלה אם זה ניחא או לא ניחא. זה הכל. ואכן בכמה תוספתים, בכמה מקומות, מגדירים, מלאכה שיצרה לגופה זה פסיקה של דלא ניחא לי, זה אותו דבר. והאפשרות השנייה שהוא מביא, זה בהלכה למד ג', והנה מצאנו שבנו של הרמב״ם נשאל בזה, אז הוא מביא את התירוץ של, של רבי אברהם בן הרמב״ם. שפה הוא אומר שההבדל הוא בשאלה האם זו פעולה אחת או שתי פעולות, מה שדיברנו למעלה. אוקיי? טוב, יש עוד הלכה של ערוך השולחן האחרונה בלמד ד' שאני ארצה לראות, אבל כבר אנחנו צריכים לעצור. אז נעצור כאן, נמשיך בפעם הבאה. מה? כן. מה? אז אני לא בטוח בזה. כמו שאמרתי קודם, אני חושב ש... זה ברור, זה התפיסה המקובלת ברש"י. אבל אז השאלה, מה קורה חופר גומה ואין עוד שכל על ההפרה, אני טוען שזה לא חייב להיות מקרה פרטי. שם יש שתי תוצאות לפנינו. כשיש שתי תוצאות לפנינו זה ודאי מלאכה שיצרה לגופה. במקום שבו יש רק תוצאה אחת לפנינו והשנייה היא נגטיבית, שם אתה צריך להגדיר סילוק.
זה לא ברור שזה כל כך שיטה שונה, כמו שאתה שם את הדגש על מקום אחר, אבל לכאורה כאילו... זה כאילו להגיד שזה עוד מקרה, או להגיד שיש... קטגוריה מיוחדת של דברים שהם לא, זה במתי, שהם דברים שהם לא, שהם סילוק, אבל בסופו של דבר המסקנה תמיד תהיה אותו דבר.
כן, אבל אני אומר, זה לא, מה זה מקרה פרטי? זה באמת שתי קטגוריות שונות, השאלה אם יש לפנינו שתי תוצאות או תוצאה אחת, והגדרה היא שונה בכל אחד מהם.
אבל כל מה שאמרת את זה, ואז אמרת, אבל את התוצאה אחת, אני קובע שזה בעצם נקרא שתי תוצאות, וככה אני פותר את זה. אז כאילו, זה...
ברור שאני צריך להכניס ברש"י,
אני מתייחס לזה כמו שתי תוצאות.
ברור שאני צריך להכניס ברש"י את העובדות של הגמרא, אבל זה עדיין אני חושב שזאת הגדרה שונה.
עניין של דגש, איפה זאת הדגש? האם אתה רוצה שהדגש יהיה על המקום שאין לי שתי תוצאות או המקום שיש לי שתי תוצאות? אם אתה אומר שעיקר הסיפור זה מקום שיש לי שתי תוצאות, אז אתה אומר, טוב, זה סתם תת מקרה. ואם אתה אומר, לא, העיקר ה... מלאכה שנצחה לגבות זה איפה שאין לי שתי תוצאות. אז מה שם, כאילו, אז ההסבר שאתה אומר על סילוק, פשוט אני אוטומטית יבין שאתה מתכוון שזה גם נקרא שתי תוצאות. שאם זה, שתוצאה שלי היא גם תוצאה. ואם אני מבין שהמקרה העיקרי...
אתה צריך להגיע לסילוק. אז למה, שתי תוצאות, הכל בסדר. לא קשור לסילוק.
אתה מסביר למה זה נקרא תוצאה, כמו שאמרת, יש שם איזה קושיה, חסר לי שם את התוצאה הפיזית, אני לא רואה אותה מול פניי, אז אתה אומר, לא.
לא, אז אתה אומר, למרות שברצותו לא בא לו זה שתי תוצאות, רש"י תולה את זה בגלל שברצותו לא בא לו. זה המגדיר של מלאכה שיצרה לגופה. אתה אומר הפוך. אתה אומר שלפי רש"י, למרות שיש פה רק תוצאה אחת, אז זה עדיין נחשב כמו שתיים.
אם אתה... איך שאתה מסד... זה בעיקר כאילו נתפס את זה כאילו ביטוי של איך שאתה סידרת את הסוגיה. אם אתה מניח שהמלאכה שאינה צריכה לגופה הקלאסית זה החופר גומה ויש שם שתי תוצאות, אז אתה תסביר שהסילוק זה מקרה פרטי של, של זה. עם כל הסברות האלה, ואתה עדיין תגיד, אם אתה תסבור שבעצם המלאכה שאינה צריכה לגופה תאורה, זה דווקא המקרה שאין לי שתי תוצאות, אלא ש... שזה רק סילוק.
אז למה שתי תוצאות הוא מקרה פרטי של זה?
לא, אז במקרה הזה, אתה תגיד כמוך, שהשתי תוצאות זה עוד...
אז זה אומר שיש פה שני ניסוחים שונים.
זה עניין של איך סידרת את ה...
בסדר, אבל זה עדיין שני דברים.
אני לא חושב שזה באמת הבדל, זה פשוט כאילו... לכן נראה לי זה יוצא לרשי שהוא נשמע שהוא אומר את זה, כי כשהוא מתרכז במקרה הזה, אז זה נשמע שזה ה... שמשם מתחיל הסוגיה, וממילא סילוק זה ה... זה באמת הסיבה שאני פותר אותך.
אני טוען שאין באמת, זה שתי קטגוריות. כשיש תוצאה אחת, אז ההגדרה היא אם זה סילוק, זה מלאכה שיצאה לגופה. אם יש שתי תוצאות, ההגדרה היא שאתה לא רוצה את זאת, אלא רק את התוצאה המותרת. זה מלאכה שיצאה לגופה. אף אחד מהם הוא למקרה פרטי של השני.
כן, אני מבין, אבל אפשר תמיד להגיד, אוקיי, אבל בעצם אתה אומר שזה מקרה, שזה שתי תוצאות. על הסילוק, בסופו של דבר תמיד אפשר להגיד,
לא,
למה זה לא נקרא שתי תוצאות.
אני לא רוצה להגיד שזה שתי תוצאות.
לא, אבל למה זה שונה? כאילו מה...
סתם, קודם כל הגדרה, זו תוצאה אחת, אבל כיוון שהתוצאה היא סילוק, אז זה מלאכה שיצאה לגופה, למרות שאין תוצאה שנייה.
ולמה זה לא שתי תוצאות? כאילו, מה, בגלל שאתה, יש לך...
אם זה היה שתי תוצאות, לא היית צריך להגיע לזה שזה סילוק.
או, זהו, אז יש לך הנחה ראשונית שזה חייב להיות תוצאה אחת.
לא, שהמקרה הזה הוא תוצאה אחת, לא שהוא חייב להיות.
בגלל שאתה מתחיל...
הוא פשוט תוצאה אחת, זאת עובדה.
בגלל שאתה מתחיל בעצם לדון מהמקרה הזה, אתה אומר, אוקיי...
לא מתחיל לדון בכלום, אני שואל, במקרה הזה יש רק תוצאה אחת. אם זה היה שתי תוצאות, אז יכולת סתם להגיש,
לא,
כי החלטת
שתוצאה שלילית היא לא תוצאה.
עוד פעם, תחליט מה שאתה רוצה. אתה אומר שזה כן תוצאה? אם זה כן תוצאה, אז תעזוב את הסילוק. סתם תגיד, יש פה שתי תוצאות, אני רוצה את המותרת ולא את האסורה. לכן זה מחשת שעצר לגופה, כמו בגומה.
אני אומר, בין כוח, זה לא עובד, כי בין כוח אתה תצטרך להצדיק למה סילוק זו תוצאה. גם אם אתה סובר שזו תוצאה, אתה תצטרך להצדיק...
לא צריך להצדיק, אני אומר, אתה לא יכול לקרוא לשתי החתונות. אם אתה מניח שזו תוצאה, אין בעיה, תניח את זה. אבל אז תעזוב אותי מסילוק, סתם, יש פה שתי תוצאות, הכל בסדר.
אני לא מניח את זה, אני מנסה להצדיק.
איך אתה מנסה להצדיק? אז מה אם זה סילוק? אני איזה סילוק לכן זו תוצאה? מה הקשר?
אני רשי ואני סובר שיש שתי תוצאות. שזה מלאכה שאני צריך לבוא, תמיד שתי תוצאות. עכשיו אני רוצה להצדיק לך למה החלטתי פתאום שמישהו התכוון למשהו שלא קיים בכלל, למה זה שתי תוצאות. אז אני צריך להגיד לך כי שזה סילוק,
ברור, יש פה שתי תוצאות.
שעיקר המטרה שלו
זה הסילוק. לא, אבל עוד פעם, לשיטתך... הסילוק לא מובא פה כדי להסביר לי למה אני פטור. להפך, לשיטתך הסילוק בא להגיד למה אין תוצאה גם היא תוצאה. אבל למה אני פטור? אני פטור כי יש פטור שמאחר שיצא על גופה. ברש"י בכל המקומות כתוב בגלל שזה סילוק לכן אני פטור. סברת הסילוק באה להסביר למה, זה מה שפוטר אותי. יש את הפעולה עשיתי לשם סילוק.
הסברה שהסילוק זאת מטרה, ושאני פטור, זה כאילו אותה סברה, זה לא שאני סוגר,
לא, ש... לא, זה ממש לא. שאלה, אם אתה רוצה להסביר לי שיש פה שתי תוצאות, זה המטרה שבשבילה אתה מביא את סברת הסילוק, זה עניין אחד. או שאתה רוצה להגיד לי, לא, ברור שיש פה שתי תוצאות, רק כיוון שהתוצאה הזאת היא סילוק, לכן אני מתייחס לתוצאה ההיא ולא לזאת, כי זאת לא נחשבת, היא סילוק. ואז לסוד הפטור, מוסבר בסילוק, לא שהסילוק בא להגיד שיש פה שתי תוצאות, אלא זה מה שמסביר למה המלאכה שיצאה לגופה פטור. בגלל שזה סילוק.
אני חושב שאתה מסביר את הפטור, יהיה בסילוק, גם אם בסופו שזה שתי תוצאות, כי בסופו שבר, התוצאה שלה זה הסיבה לפטור.
ברור, אבל זה לא שייך לסילוק. בחופר גומה ואינו צריך להפרה, מה שאני פטור, זה לא בגלל שסילקתי משהו, לא סילקתי כלום.
לא, זה נכון, אבל... הסילוק זה פשוט... אין באמת, כי אני לא רואה באמת סיבה להגיד שזה לא הכל צורה להגיד שאין שתי תוצאות. זה פשוט אם אתה מתרכז במקרה הזה, אז אתה אומר, אני חייב לצאת מהנחה שיש איזה משהו מיוחד בסילוק.
עוד פעם, אנחנו מסתובבים סביב אותה נקודה. אם אתה אומר שסברת הסילוק לא באה, כמו שאתה אומר, אז היא לא באה להסביר למה אני פטור, מלאכה שיצאה לגופה. היא באה להסביר למה זה דומה לחופר גומה. למה גם פה זה נקרא שיש שתי תוצאות. אחת זה הסילוק והשני זה הצעידה של הנחש. ולמה זה פטור? כמו בחופר גומה, זה הכל. אבל ברש"י לא משמע ככה. ברש"י משמע שזה פטור בגלל שהוא מסלק. זה יסוד הפטור, מלאכה שיצאה לגופה. כי מלאכת סילוק לא חייבים, זה לא מלאכת מחשבת. קמין עוד צריך לחשוב, אני לא יודע, זה... אבל ההגדרה היא הגדרה שונה.
זוכר שדיברנו על זה, ספק לפני פסיק רשע? זאת אומרת, ספק האם יהיה לי פסיק רשע?
כן, מזבובים.
כן, מה יהיה במלאכה שאינה צריכה לגופה? כי אז במלאכה שאינה צריכה לגופה, דבר שהוא לא ברור, זה תמיד יהיה...
מה, אם אני צד נחש ולא בטוח שאני אנצל נגיד או משהו כזה, מה?
לא בטוח שאני אצליח לצוד אותו. אז תמיד לכאורה הספק הוא בא לפני.
לא בטוח שאני אצליח לצוד אותו, זה לא קשור לעניין. למה זה, למה ש, למה שיהיה פה בעיה?
אני רוצה, המטרה שלי, הלא מוצרת, זה שאני רוצה להתיר להרוג יתוש בשבת. אז אני רוצה להגיד שזה מלאכה, שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל זה גם ספק בלי פסיק רשע, אבל זה גם בלי פסיק רשע. כי אתה עושה ככה, מי אמר שתתפוס אותו? לא תמיד תצליח לתפוס אותו.
אם בטוח תצליח לתפוס אותו, אז יהיה אסור?
מלאכה שאינה צריכה לגופה.
לא, מה פתאום.
למה?
זה לא נכון.
למה?
מה, מי שצד נחש והוא בטוח יצליח לצוד אותו, אז הוא חייב? לפי רבי שמעון? מה פתאום?
מה זאת אומרת חייב? אסור.
חייב? לא, אסור בכל מקרה, אסור.
אני אומר, מלאכה שאינה צריכה לגופה.
כן, מלאכה שאינה צריכה לגופה, אסור, זה בכל מקרה.
מישהו שהורג נחש... לא בשביל להציל את עצמו, לא בשביל הנחש.
אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. ואז יש איסור דרבנן לפי רבי שמעון, נכון? עכשיו, אם לא בטוח שהוא יצליח לצוד אותו, מה יהיה שם?
זה מה שאני שואל.
זה מה, אותו דבר.
השאלה אם זה אותו דבר או שזה כמו ספק לפני הפסיקרי, היה לנו ספק?
לא, זה לא קשור. לא קשור לשם בכלל. כי פה אין בכלל הגדרה, הפסיקרי שהוא לא רלוונטי. במלאכה שאתה צייר לגופה, גם אם זה פסיקרי שאתה פתור. אין רלוונטיות אם זה ספק. הרי שם השאלה הייתה, האם הספק מוציא אותך מכלל פסיקרי שהוא לא. אבל פה גם אם תצא מכלל פסיקה ישר, לא תצא מכלל פסיקה ישר, זה לא משנה. פסיקה ישר לא משחק בשדה של מלאכה שאינה צריכה לגופה.
לכאורה מלאכה שאינה צריכה לגופה היא חייבת להיות ודאית. זאת אומרת, אם זה ספק...
לא, מה זה חייבת להיות ודאית? היא פתורה אפילו אם היא ודאית.
פתורה, כן.
אם היא לא ודאית, אז בטח שהיא תהיה פתורה.
אני רוצה מותר מדין...
אז זה במישור הרבנן, זה לא משנה לי. בסדר, זה לא מעניין. במישור העקרוני, יש פה את הפטור של מלאכה שאינה צריכה לגופה. בכל מקרה. האם גזרו מדרבנן או לא, אפשר להתווכח על זה. אגב, בצד נחש זה אחד משלושה דברים שפטור ומותר, מה אומרת בדף ג'.
לא, כי זה...
פוצח חילזון בצד נחש וכו'.
כי זה סכנה.
כן.
אני שואל, אני רוצה...
אתה אומר על זבובים שלא... בלי סכנה, הוא יתוש.
או זבוב, כי זה נראה לי...
טוב, זה מישור דרבנן, זה לא...
כן, לא, זה... העולם צריך פטן.
שלום.
אתה מלמד פה עכשיו? לא.
אמרתי עכשיו.
לימדת עכשיו, אוקיי, כי רוצים, יש את הקבוצה של הרב פרקוביץ', אז הם רוצים כיבוד.
אוקיי.
השיעור שלך כאילו של יום ראשון זה ממשיך בסמסטר בית?
אמור להמשיך, כן.
הלכה מתכונת?
כן.
Okay.
Thank you.